כאן רשת בית. אסתי פרז בן עמי. כאן רשת בית.
שתים עשרה עכשיו ועוד שש דקות בחצי היום, שלום לכם, פורים היום, פורים ועצוב השנה. עורך המשדר גיא קוטב, בהפקה יעל שקד יחד עם עמית כהן, טכנאי השידור שלנו חיים זקן. 170 ימים מאז החלה המלחמה בישראל ממתינים לתשובת חמאס לפרטי העסקה לשחרור החטופים כפי שהתגבשה על ידי המתווכים בקטר. ראשי הממשלחת הישראלית חזרו לישראל כבר אתמול. כתבתנו המדינית גילי כהן, שלום, איפה זה עומד?
שלום.
שלום אתי? גילי, כן. שלום גילי, שלום איפה אתי, הדברים כן. עומדים?
אז נאמר כך, לפחות כרגע המשלחת הישראלית חזרה הלילה לישראל, ראש המוסד דדי ברנע, ראש השב"כ רונן בר ואלוף המילואים ניצן אלון, כאשר בישראל אומרים שאם יהיה צורך המשלחת הזאת תצא מחדש לקטר, אם העניינים יתקדמו. והכוונה בהתקדמות היא תשובת חמאס שהם מחכים לה בישראל כרגע לאותה הצעת פשרה שאני אחרוש ה-CIA, הצעת פשרה בנוגע למספר האסירים הביטחוניים שאמורים להשתחרר מהכלא בתמורה לשחרור חטופינו, והמחלוקת כרגע נעוצה לא רק בשאלה אם חמאס מסכים או לא מסכים לאותה הצעת פשרה, אלא גם לשורה של נושאים נוספים שלפחות ממה שאני שומעת גם מגורמים זרים, אין כרגע הסכמות בין ישראל ובין חמאס, ולכן המשלחת למעשה שווה ארצה. כל העת טסטי, בזמן שאנחנו מדברות, יש נציגות ישראלית בקטר, שיושבת בקטר, מדובר באנשי מטה, גם מהמוסד, גם מהשבק, גם מהמטה של ניצן אלון, כשלמעשה ממשיכים את השיחות אל מול המתווכים, וגם מחכים לראות מה באמת יעלה בגורל תשובת חמאס, בתוך הדרג המקצועי, אני יכולה להגיד לך, דעות חלוקות. האם באמת חמאס מעוניין להתקדם בעסקה שכזו, או שמה מנסה למרוח את הזמן, או למסמס, או להמתין ולראות איך הדברים התקדמו מבחינת המשך הלחימה. לכן בישראל גם נוקטים בצעדים שאמורים להפעיל לחץ על חמאס, גם בכל מה שקשור לפעילות המבצעית בתוך רצועת עזה, גם נושאים נוספים. היום יצא שר הביטחון גלנט לוושינגטון, זה ביקור שבעיקרון אמור לעסוק בדברים אחרים, גם בהספקת חימושים ואמצעי לחימה לישראל, גם בפגישות עם עמיתו שר ההגנה האמריקני, עם גורמים נוספים, אבל הוא גם צפוי לפגוש את ראש ה-CIA בעצמו, בפגישה שמין הסתם גם שם ידונו בהתפתחויות מאותם שיחות בדוחה, ובישראל, כפי שאמרתי, אומרים, אם יהיה צורך, אנחנו נצא שוב לדוחה להמשיך את השיחות בדרג של ראש המוסד ושל גורמים בכירים נוספים. לפחות כרגע ישראל נמצאת בסוג של עמדת המתנה לראות מה תהיה תשובת חמאס.
גילי, תודה. אם יהיו דתקונים, תשוב אלינו.
תודה.
134 ישראליות וישראלים חטופים עדיין בידי החמאס. אחד מהם הוא אוהד. דיברנו עם אחיו. שלום לקובי בן עמי, אחיו של חטוף אוהד בן עמי.
שלום.
מה שלומך, קובי?
בסדר, ימים קשים, תדעת.
כן, ואתם סופרים לא רק את הימים הקשים, את השעות הקשות, ולא יאמן שאנחנו מתקרבים לשישה חודשים.
כן, לגמרי, לגמרי. אני כבר התחלתי בשבועיים שחלפו כבר, תמונות של אחי יש לי, אז אני יכול להיזכר באיך הוא נראה, אבל את הקול שלו אני כבר לא זוכר, אז אני נכנס להודעות אחורה. שלפני אותה שבת, לכל מיני ווטסאפים
קוליים.
כן, שהיו לנו כאלה, כדי לשמוע את הקול שלו, זה פשוט לא נתפס, לא נתפס.
ספר איך אתם עוברים את הימים האלה, את השגרה הזו, מה שלומכם, איך שומרים על שפיות?
קודם כל, בעיניי שגרה זה מילה מצמררת, כי אין לנו שגרה. ימים קשים, כל יום שעובר גרוע יותר. אני לא יודע באמת כאילו איך אני חי, אני מין סוג של רובוט שלוחצים עליו פליי, ועובד כל יום לפי מה שצריך לעשות בשביל אח שלי. אנחנו למעשה גם פליטים, אנחנו גרים בצוחר, שזה רבע שעה מבארי, ואנחנו למעשה פליטים בארצנו. למרות שהיישוב שלי כבר יכול לחזור, אבל אני לא יכול לחזור, כי אח שלי עדיין בעזה, ורוב הפעילות שלי היא דרך המטה. לא באמת יש לנו חיים, את האמת אני אומר, וכל יום ביומו.
אני מזכירה למאזינים שלנו שאוהד נחטף יחד עם רז, אשתו, ששוחררה. תזכיר לנו את רגעי החטיפה הם שם בבארי ב-7 באוקטובר.
התחלנו ב-6:30 בבוקר עם וואטסאפים ועניינים ומחבלים ופיצוצים, והם בתוך הבית והם שוברים והם הורסים וכו' וכו'. ולאחר מכן, בערך בשעה, נדמה לי 9:38, הוא כתב לנו שמע ישראל, לקחו אותנו. לא עד לנו בדיוק את מי לקחו ואיך, אחרי שרז חזרה, אז בדיוק הבנו שלקחו את אח שלי קודם. למעשה הוא החביא אותה בממד שם, באיזושהי סמיכה. וחטפו אותו קודם, ואחרי זה רבע שעה באו ולקחו אותה. לפי מה שרז מתארת, הרימו את השמיכה, והמחבל עמד עם פטיש מעל הראש שלה, ואמרה לו, תעזוב אותי, אני בא איתך. וזה מה שהיה. את כל זה שמענו מרז שהיא חזרה. כמו כן, באיזשהו שלב, אחי יצא מהממד לסגור את התריס בסלון, תריס חשמלי, ואז למעשה הוא נורא בכתף, וזהו, וחזר לממד, לפי מה שרז מספר את כולו לבן. כתב לנו וואטסאפים, עוד כותב לי לסגור את כל הבית, הוא לא אומר מילה ממה שלמעשה הוא באמת עובר, אלא רק הוא מציין באופן כללי שיש פיצוצים ומחבלים ופה ושם, והוא שואל מה עם אמא שלי, כי היא גרה גם כן בצוחר 300-400 מטר ממני. הלכתי להביא אותה תחת אש, תכלס, ואני כותב לו שאמא בסדר והיא פה איתנו, וזהו, והוא כותב לי לסגור את הטריפים, וזהו, ואז בערך בשעה 11 בבוקר ראינו את התמונה שלו בטלגרם שהחמאס פרסם שהוא מובל בבוקסר וטישרט קרועה על ידי שני חילות אדם. והבנו לפי התמונה שזה באמת מעזה.
וככל שאתם יודעים, הוא נלקח פצוע?
ככל שאנחנו יודעים, כן, אנחנו לא יודעים אבל בדיוק מה
הפציעה. הפציע.
ואנחנו למעשה לא יודעים כלום, ולמעשה גם מועד למעשה לא יודע מה עם רז, מה עם הבנות, ולא יודע כלום. כמו שרז חזרה ולא ידעה למעשה מי נמצא בכלל, היא לא ידעה מה עם הבנות, היא לא ידעה את מי תפגוש. זה פשוט היה מפגש מצמרר.
איפה היו שלוש הבנות? אותה.
בקיבוץ מגיל 18 הם מקבלות חדר. זה נקרא נאורים אם אני לא טועה. אז הם בתכלס היו שם.
בבארי.
כן, אבל באגף של הנאורים והמחבלים באו עם מפה, הם ידעו בדיוק לאן הם הולכים, והם פשוט הלכו לשכונות שיש משפחות, שם יש להם יותר אקשן. אתה יודעת, אקשן בגרשיים, כן?
כן.
וזה מה שהם עשו למעשה.
אז שלוש הבנות ניצלו.
שלושת הבנות ניצלו, כן. היו בממד המון המון שעות. חולצו מהממד בתנאים תחת אש. דרכו על גופות, לא יודע. מצמרר.
מה שלומן? מה שלום רז שחזרה? אני יודעת שהיא חולה.
אני אגיד לה. כן, היא חולה. חלה גם נסיגה ב... מצב של הרז למעשה חזרה ממציאות של שבי, שזה היום ונורא, למציאות של משפחת חטופים. אני כבר לא יודע מה יותר גרוע. כמובן ששבי יותר גרוע, אבל את יודעת, אני אומר את זה, כי היא לא יכולה, אין לה שקט נפשי.
כן, כי מהרבה בחינות היא עדיין שם, בשבי.
ברור.
כל עוד שהוא שם.
רז שם. רז נמצאת עוד בשביעי לעשירי לצערנו. התהליך של השיקום שלה למעשה בכלל עדיין עוד לא התחיל. המשפחה שלנו חצויה, אוהד לא פה. יש לה, תשמע, תשכחי שהיא גם אמא אחרי הכל. כן. יש לה, שלא, אמנם הבנות הן לביאות, הן באמת, כל אחת מהן היא לביאה, באמת. הן ממש, אני יכול להגיד לך שאני מופתע מהן ואני מצדיע להן, להן ולה כל בוקר מחדש. אבל עדיין, תדעתי, אמא. וזה לא פשוט. ממש לא פשוט.
כשאתה שומע בימים האחרונים על המסע ומתן, בקטר נוסעים, חוזרים, זה מעודד אותך שיש איזה סוג של התקדמות?
זה, את יודעת, כמו שזה מעודד, ויש רגעים שזה מעודד, ככה גם התאום שניפול אליו, אם לא יצא מזה כלום, כמו בפעמים קודמות. אז אני באמת רוצה להאמין ורוצה להיות אופטימי שהפעם יהיה באמת איזו עסקה שתכלול את כולם באיזשהו מצווה שיכלול את כולם, ואני חוזר ואגיד את כולם, כולל כולם, גם את הנרצחים וגם את החיילים ואת החיילות ואת כולם. ואני רוצה לחזק מפה את כל הנוגעים בדבר, שיעשו את המקסימום שהם יכולים כדי להחזיר לנו אותם הביתה.
היום פורים, מה זה עושה לך כשאתה רואה ושומע על החגיגות והתחפושות?
אני אגיד ככה, הבת שלי בת 12 וחצי. אומרת לי, אבא, מה לעשות? אמרתי לה, מה היה? תתחפשי. את ילדה, מותר לך לשמוח. אני חושב שכל מה שעושים בתחומי הבית ספר זה בסדר. אבל כל השאר מעבר, אני חושב שיש מקרים שצניעות היא לא מילה גסה. לכל המשתמע מכך.
אתה רוצה לשלוח מסר לאחיך, לאוהד?
בטח. אני רוצה לשלוח לו מסר, קודם כל, שאני אוהב אותו מאוד, והוא חסר לי מאוד, ואני רוצה שהוא ידע שהבנות ורז בסדר. כי אם הוא ידע את זה, אם אולי הוא שומע אותי או אין לי מושג מה, אז כמובן שהוא יהיה הרבה יותר חזק, ויהיה לו יותר קל להתמודד עם, עם הגיהנום והתופת שהוא עובר כבר שם כבר 170 ימים, או אולי 170-171, אני כבר לא זוכר. ושידע שאנחנו עושים את הכל בשביל להחזיר אותו הביתה.
סצנה אחת שאתה רואה בדמיונך כשהוא חוזר, ומה אתם עושים שניכם?
את יודעת, אני מדמיין את זה, ואני יכול עכשיו להגיד לך משהו, ויקרה משהו אחר. אני לא יודע, אני עכשיו יש לי דמעות בעיניים שאני מדבר איתך, והכל שלי חנוק, ואני לא יודע איך אני אגיד. אבל אני אהיה מאוד שמח. אני מאוד שמח. זה הדבר היחיד. אני באמת לא יודע איך אני אגיד. אין לי מושג. אין לי מושג. אני מקווה שיהיה בסדר.
קובי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם. אחיו
של החטוף אוהד בן עמי. אנחנו איתכם מחכים שהוא יחזור בריא ושלם. ולא משנה איך שתדמיין שיהיה לכם כיף ביחד כשהוא יחזור, ושיחזרו כולם, כולם, כולם.
לגמרי. תודה רבה. אמן ואמן.
תודה רבה לך.
תודה.
בחמאס אומרים שהפערים בין הצדדים במסע ומותן בדוחה בניסיון להגיע לעסקה חדשה גדולים מאוד, ועדיין ראש תחום העולם הערבי, רואי קייס, עדיין ארגון הטרור לא מפוצץ את השיחות בשלב הזה. שלום רואי.
נכון, שלום אסתי. תראי, בסופו של דבר, את יודעת, אנחנו שמענו על כך שהמשלחת הישראלית וראש המוסד חוזרים, לאחר שלמעשה צריך לחכות פרק זמן של יומיים, שלושה, עד שחמאס ייתן תשובה על מה שנקרא הצעת הפשרה האמריקנית, בעיקר בכל מה שקשור למפתח של האסירים. אבל בחמאס, מה שנקרא, מצננים כבר מראש את ההתלהבות. ביממה האחרונה, שורה של הצהרות, גם של יועצו של הנייתר, אינונו שיושב בדוחה, גם של מוחמד נזל, בכיר חמאס בחול, שלמעשה אומרים, הפערים מאוד גדולים בין הצדדים בשורה של הסוגיות, ולמעשה, מבחינת חמאס, ישראל לא מתגמשת בשלוש הסוגיות המרכזיות מבחינת הארגון, שהם ההפסקה המוחלטת של הלחימה, נסיגה של כוחות צהל, והשיבה של העקורים העזתים מהדרום לצפון. כאמור, ביממה האחרונה גם שמענו לא מעט דיווחים, כולל בערוץ אל ג'זירה הקטרי, על ניסיונות לחפש איזשהן פתרונות לסוגיות האלה, גם לסוגיית העקורים. למשל, אתמול דובר על כך שישראל הסכימה ש-2,000 עקורים יעזבו כל יום אחרי שבועיים מתחילת הפסקת האש השלב הראשון, אבל כרגע נראה שהצדדים עדיין מה שנקרא חלוקים מאוד בסוגיות האלה, ועדיין, כמו שציין, בחמאס לא שוברים את הכלים. לא אומרים, בגלל הפערים הגדולים האלה, עכשיו אנחנו מפוצצים לחלוטין את המסע ומתן. ולראה הדברים שאומר מוחמד נזל, בכיר חמאס בחול, ערוץ אל ערבי הקטרי, אומר ביממה האחרונה, אנחנו עדיין לא קיבלנו החלטה להפסיק לחלוטין את המסע ומתן. הנה קטע מדבריו.
مسألة التوقف عن المفاوضات هذه مسألة تقديرية ستتخذها قيادة الحركة في الوقت المناسب لكن حتى الآن العمليه التفاوضيه غير
المباشره الجاريه. כן, אז אומר מוחמד נזל, בכיר חמאס בחול, שעד כה ההנהגה לא קיבלה החלטה להפסיק את המסע ומתן, היא תקבל את זה בזמן הנכון, בזמן המתאים. כאשר אומר מוחמד נזל, המסע ומתן מבחינתנו נמשך על אף הפערים האלה. השאלה אסתי, האם בסופו של דבר לא מדובר באיזושהי מריחה של זמן גם מצד חמאס, שכן אנחנו באמת...
מריחה של זמן שמה המטרה שלה? למסמס ולא לעשות שום דבר בסופו של דבר, או להעלות את המחיר?
אני חושב שבחמאס מנסים כרגע לראות עד כמה הם יכולים לגרום למטווחות, בדגש על ארצות הברית, להפעיל לחץ על ישראל, להביא לעסקה, כלומר, להתקרב כמה שיותר בשלוש סוגיות האלה שדיברנו עליהן. ההפסקה מוחלטת של הלחימה, שבחמאס עדיין לא רואים התחייבות ישראלית לדבר הזה, הנסיגה של כוחות צהל והשיבה של העקורים. בחמאס מבינים היטב, אסתי, שאם ישראל תסכים לשיבה של העקורים העזתי, מהדרום לצפון, זה בהחלט מה שנקרא יטשטש את ההישגים, אחד ההישגים הגדולים מבחינת ישראל בלחימה הזאת, עצם זה שהעקורים לא חזרו, שהחיים לא באמת חזרו לשם לצפון הרצועה, ולכן אני חושב שבחמאס מנסים מה שנקרא לגרום למטווחות, להפעיל לחץ על ישראל. בינתיים נגיד, ונגיד, אגב, חשוב להגיד עוד נקודה אסתי, שלמרות הכל, כלומר למרות עצם העובדה שהמבצע ממשיך, אנחנו רואים גם את המבצע של ישראל בשיפה, שלמעשה יש שם מאות עצורים, גם מבחירים של ארגון הטרור, של חמאס, של הג'יהאד האיסלאמי, חמאס עדיין לא שוברים את הכלים, כמה שהם מרגישים שזה עדיין לא מוצא, והם עדיין יכולים אולי לקבל יותר ממה שכרגע נמצא על השולחן.
אוי, תודה רבה, גם אתה תשוב אלינו, הם יהיו עדכונים.
בהחלט.
אנחנו כאן. לפני הצהריים הובא למנוחות ברחובות רב סמל אילאי דוד גרפינקל, בן 21 מסיטריה, לוחם ביחידת דובדבן שנהרג בפיגוע הירי בבנימין בסוף השבוע. בעזה נהרג סמל ראשון ליאור אביב, בן 21 מראשון לציון, היה לוחם בחטיבת הנחל. הוא נהרג בהתקלות עם מחבלים במרחב בית החולים שיפה בעזה. הוא יובא למנוחות באחת בצהריים בבית אלמין בראשון לציון. הלחימה בעזה נמשכת כל הזמן, צהל ושבק התחילו במבצע במערב חן יונס, 40 מטרות טרור הושמדו מהאוויר, וכוחות צהל חיסלו מחבלים מטווח קצר בהתקלויות, ושם ממשיכים כל הזמן לעבוד. אלוף במילואים יצחק בריק מצטרף אלינו, שלום.
שלום, שלום.
היית נציב קבילות חיילים שנים רבות, ולפני כן בתפקידים רבים וחשובים, בעזה ובא לאיתור העוז, אני רוצה להזכיר למי ששכח ממלחמת יום כיפור. נקודת הזמן הזו שאנחנו נמצאים בה עכשיו, בעזה, היא המשך הלחימה, אנחנו בעיצומה של הלחימה, אלוף במילואים בריק, או שאנחנו כבר במצב אחר?
תראו, אומר כך, הפנטזיה והאשליה שאין הם כל אחיזה במציאות. למוטט את החמאס מיתות מוחלט, יביא אותנו לאובדן החטופים, לאובדן הישגנו ולאובדן תמיכה מדינות העולם.
מה זאת אומרת פנטזיה? ישראל, מדינת ישראל, צהל הגדול, לא יכול למוטט את החמאס?
באופן מוחלט בהחלט לא. אנחנו כבר מפסיקים גם להצליח לשמור על ההישגים שלנו. בואו נגיד את האמת לציבור. אנחנו התקפנו את עזה, העיר עזה, איבדנו הרבה מאוד אנשים, ולפני חודשיים הכריז גלנט שאנחנו שולטים ביד דרמה בה. עיר כולה ובמנהרות מתחת. והנה תראי מה קורה. היום החיזבאללה, אחרי שבעצם חיסלנו להם פחות או יותר 20 גדודים, גם בחאן יונס וגם שם, חוזרים דרך המנהרות אל ג'יבליה, אל זייתון, אל סג'איה ולעיר עזה. הסיפור של שיפה זה רק סיפור לדוגמה. כמו שיפה יש עוד הרבה מאוד מקומות שנמצאים שם. ואנחנו עושים את זה סיפור הצלחה. יצאנו מהמקום אחרי שכבשנו, אנחנו עושים עכשיו התקפות חוזרות, ויוצאים ומתקיפים, אבל לא מצליחים לחסל אותם, כי גרילה זה לא גדודים, גרילה זה חוליות שיוצאות ממנהרות, שיש להם היום תשתיות מקצה לקצה, לא הצלחנו בציר פילדלפי לחסום מסיני את כל העברת האמל"ח לתוך הרצועה, הם נהנים מזה, הם מגיעים ממקום למקום, מאות קילומטרים של מנהרות עדיין בידיהם, כל הרס תשתיות שאנחנו מספרים לעם ישראל כל הזמן, זה קצה הקרחון מה שהם נמצאים, ולכן ניתות החמאס באופן מוחלט לא יקרה. מה שאפשר היה לעשות זה להגן ולשמור על מה שכבר השגנו, וגם את זה אנחנו מאבדים.
למה אנחנו מאבדים? למה אנחנו לא מצליחים אפילו לשמור על מה שהשגנו, כפי שאתה מבין ורואה את התמונה?
משום שצהל קיצץ את הצבא היבשה שלו במשך שנים לגודל מיניאטורי, שאין לו יכולת, אין לו מה שנקרא כוחות יבשה, יתירים שיכולים לתת תשובה במספר זירות במקביל. אתן לך דוגמה. כשהיה אפשר להתקיף את העיר עזה בתחילת הדרך, שכל העולם היה איתנו, היינו צריכים גם להתקיף אז את מחנות רפיח, כי אז היו שם רק 250 אלף פליטים, ושם עוד אפשר לעשות סדר והעולם היה איתנו. את זה לא עשינו, וחיכינו שיש שם 1.4 מיליון פליטים עם אלפי חמאסניקים ביניהם. אבל יותר מכך, היות ואין לנו מספיק כוחות, אנחנו מוצאים אותם אחרי שאנחנו כובשים שטח, והם נכנסים שם בחזרה, ואנחנו עושים פשיטות, פשיטות הירואיות, איזה יופי שיפה, מספרים לעם ישראל, אבל אנחנו לא מספרים את האמת, שהיום צפון רצועת עזה ספוגה באלפי חמאסניקים שחזרו, במאות אלפי פליטים שכבר נמצאים שם, ואנחנו לא מצליחים ולא נצליח בשיטה הזאת להדביר אותם, אפילו לא עשינו עוד דבר. הממשלה הזאת לא הקימה ממשל חליפי לממשל החמאסניקי והאזרחי. וכל עוד זה לא יקרה, אין בכלל שום סיכוי בעולם שנמוטט ואפילו נשיג את ההישגים של היום.
רגע, תכף נדבר על היום שאחרי, ותכף נדבר על הממשל שיש שם, ואם ישראל בכלל יכולה להחליף את הממשל ששולט שם, אם אנחנו יכולים בכלל לעשות את הדבר הזה. אבל אני רוצה לחזור לדברים שאתה אומר, והם קשים. אתה אומר שיוצרים לנו פה איזשהו מצג שווא, גם של הצלחות וגם של הישגים, כשבעצם התמונה בשטח היא אחרת. ואני שואלת אותך, אז מי משקר לנו כאן? האם משקרים לנו המדינאים? האם משקרים לנו דובר צהל? מי משקר?
הדרג המדיני והצבאי, שהיו אחראים על הכאוס הנורא ביותר, והמחדל הקשה ביותר מאז קום המדינה ומאז השואה, אותו דרג ממשיך לנהל את המלחמה. הוא בעצם רוצה לשרוד בכל מאודו, ויש ביניהם כאלה שרוצים שהמלחמה תמשיך, משום שהמשך הלחימה יגרום להם לפחות תחושה של הישרדות.
רגע, גם הדרג הצבאי, כשאתה אומר את זה, אתה מתכוון גם לדרג הצבאי, לרמטכ"ל, לאלופים?
כן, במפורש.
רגע, אבל אם הם הלכו, נגיד הם הלכו עכשיו, מחר בבוקר הם הולכים, הרצי הלוי ומטה הולכים, אז מי יבוא במקומם? זה אותו צבא הרי.
לא, את ממש טועה, משום שהיום יש בצהל אנשים מצוינים שיכולים מחר להחליף, לא רק בצהל, אנשים שגם סיימו תפקידם ויכולים לחזור,
כן.
להיות הרמטכ"ל הבא, להם אלה שימנו את האלופים ואת התתי אלופים ואלופים שהם, ולא אלה שבעצם יצרו בצבא כאוס. זה לא היה מקרה, זה לא היה רק מחדל, זה הייתה קריסה של תרבות ארגונית כושלת כבר שנים, שחוסר תרבות, של חוסר משמעת, חוסר בקרה ומקב, אי הוצאת לקחים, תרבות של שקר, חוסר שגרה וסטנדרטים נמוכים. האנשים האלה לא יכולים עכשיו למנות את הדור הבא כמו שהרצי מנסה לעשות. היה צריך להגיד שלום, תודה רבה, לשים את המפתחות וללכת תוך חודש רמטכ"ל אחר. הוא ממנה את האנשים ומתחילים לטפל בשיקום הצבא, וכל זה לא קורה.
אלוף בריק, עכשיו אני מקבלת שאני מדברת איתך וואטסאפ, אני לא אגיד לך ממי, אבל מישהו שיש לו עבר צבאי עשיר. והוא אומר, תגידי לבריק שהוא נביא זעם ושהוא מוריד את המורל. מה אתה אומר לו?
אני אומר לאיש הזה שזה בדיוק הטיפוס, והטיפוסים כמו שבגלל זה הגענו למלחמה הנוראה והאיומה שאנחנו נמצאים בה היום, שאיבדנו אלפי אנשים, איבדנו מאות, אנחנו היום יש לנו מאות אלפי עקורים מביתם, אנחנו מאבדים את הפרנסה, כי זה בדיוק הסיפור של אנשים שאמרו, אתה מאבדים את המורל ומביאים לכאוס נורא. הציבור צריך לדעת האמת, כי רק ציבור הוא הריבון ויכול לשנות את זה.
הם אלה שמנסים להרדים אותנו, מספרים סיפורים. במשך שנים אני מדבר בתוך הצבא, לשר הביטחון, לרמטכ"ל, לראשי הממשלה, על הכאוס שקורה בצבא, איך הוא לא מוכן למלחמה הכוללת, והם מנסים להשתיק, שהדימוי יהיה נהדר. זה בדיוק האיש הזה שלחש לך את הסיפור. הם אלה שגורמים להידרדרות נורא שהעם לא ידע, ולכן גם מספרים עכשיו סיפורים, סיפורים מייסס לעם, ונותנים דימויים חיובים כשאנחנו הולכים למצב הרבה יותר חמור.
אלוף במילואים בריק, אז מה אנחנו צריכים לעשות בנקודת הזמן הזו? דיברת גם על ממשל בעזה. אנחנו יכולים למנות להם מי ישלוט שם, ומי אתה חושב צריך לשלוט שם? ישראל או גורם אחר, או הרשות, או לא יודעת.
תקשיב, קודם כל, כל ההצעות שהחבורה הזאת מציעה, דרג המדיני, ובעיקר הדרג המדיני, שניקח מתוך עזה כאלה שהם לא מזוהים עם החמאס, ונשים אותם בראשם, וקשקו, שרי ירגו ויתלו אותם על העץ אחרי יומיים החמאסניקים. היה צריך להחזיר מה שנקרא בינלאומי. שלטון בינלאומי שיש לו גם משטרה וכוח להתמודד עם החמאס, אני לא הייתי פוסל גם את הכנסת חלק מהפלסטינאים מיהודה ושומרון, על מנת קודם כל לחזק אותם ולהביא אותם יחד עם מדינות ערביות ועם גורמים מערבים, כי אם את זה לא נצליח לעשות, כל מה שעשינו עכשיו שווה לכלום. משום שגם אם תרגיל את כל החמאסניקים, יש להם שם אלפי, עשרות אלפי דור צעיר שמצטרף, שיש להם את הנשק שמגיע מתוך סיני, ואם שם החמאס ממשיך לשלוט במרחב האזרחי, הכל יקום מחדש, ולא שנה, שנתיים, זה יהיה יותר מהר. אז מה עשינו בכל הסיפור הזה? אין שום תפיסה אסטרטגית, הכל טקטית. מספרים לך שפה ברחוב, ופה מצאנו איזה משהו, ושם בשפייה עשינו, אבל לא יוצרים תהליך אסטרטגי שמבין מה צריך לעשות.
עכשיו, בשביל האיזון, עכשיו בעודנו מדברים, עוד שני וואטסאפים מגיעים, שניהם, אחד כותב לצערי בריק צודק, ועוד מישהו כותב לי בריק צודק שלושה סימני שאלה. אז סימני קריאה, בריק צודק שלושה סימני קריאה. אז זה גם בשביל האיזון אני מביאה לך, כי יש תגובות על מה שאתה אומר. אני רוצה לרגע לעזוב את עזה ולקחת אותך צפונה, אלוף במילואים בריק. מה אנחנו עושים עם הצפון? מה עושים עם הצפון? אנשים יצאו מהבתים שלהם כבר כמעט חצי שנה. החיזבאללה משחק איתנו איזשהו משחק חתול ואכבר. מה עושים?
זה טרגדיה הרבה יותר גדולה מאשר הנושא של החמאס. אם הצפון, החיזבאללה היה תוקף בשביל העשירי יחד עם החמאס, אנחנו היינו במצב נורא והיום, מדינה ארוסה. אני אפילו אומר, האם בכלל היינו ממשיכים להתקיים, אבל נאמר שכן, אבל היינו חוזרים עשרות שנים אחורה. שימי לב, ב-20 שנה האחרונות, החמאס, לא החמאס, האיראנים עם גורותיהם בונים מעטפת של 250 אלף טילים ורקטות סביב ישראל. זה מדובר על סדר גודל של אלפי טילים ורקטות, כולל מדויקים על מדינת ישראל, על מרכזי אוכלוסייה, על מים, על חשמל, על מחנות צהל, על תשתיות. ומה קורה בצהל בתקופה שהם מתעצמים? הם טוענים שלא תהיה מלחמה, הם מורתעים, 5 רמטכ"לים 20 שנה, מקצצים את צבא הבשה לגודל מיניאטורי, 5 אוגדות, אלפי טנקים, יחידות חיר, ואומרים צבא קטן וטכנולוגי, גם טכנולוגי לא, משום שקונים טכנולוגיה במיליארדים, אבל לא מתמיעים את היחידות, וגם לא מתמיעים את הטכנולוגיה, וגם אין מי שיחזיק אותה במחסנים, כי קצו אלפי אנשים מקצועיים, והעבירו את זה לחברות אזרחיות. זאת אומרת שהיום מלחמה מול החיזבאללה, שיש לה 150 אלף טילים ורקטות מדויקים, שברגע שאתה נכנס למלחמה הייתה כוללת, ואליה מצטרפים כל האחרים, וזה מלחמה אזורית, מדינת ישראל לא מוכנה. זה מלחמת העורף. העורף לא מוכן למלחמה. צבא היבשה קטנטן ולא מסוגל להתמודד בכמה זירות. יש לנו בעיות קריטיות בהגנת השמי המדינה, כי לא פיתחנו חיל טילים שלנו, קרקע קרקע ולייזר עוצמתי. ויש לנו בעיה עם לוגיסטיקה נורא. מי שבודק את הבעיות הכל כך כבדות של המוכנות של צהל המלחמה הגדולה, שהרבה יותר חמורה מאשר המלחמה הקטנה בחמאס, מבין שאנחנו בטרגדיה, ולכן לצהל כרגע אין פתרון. הדבר שהוא צריך לעשות באופן מיידי, וכמו שאמרתי, להחליף את אלה שהביאו לכאוס והמחדל, ולהתחיל לתקן את הצבא ולבנות צבא שהם סוגל להתמודד עם המלחמה הגדולה, ואת זה לא עושים. הם בכלל לא שם. צריך את זה עכשיו להתחיל.
אלוף במילואים יצחק בריק, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה גם לך. ביי.
סולימן מסעוד, כתבנו מדיני, שלום.
שלום אסתי.
שר הביטחון גלנט ממריא אחר הצהריים לוושינגטון, הוא מתייחס לפני כן לסוגיית חוק הגיוס, שם תמרו עזרה בפני הממשלה, אבל תשמע, ראינו כבר לא מעט תמרו עזרה.
נכון, רק שהפעם אסתי יש טיוטת חוק, החלטת ממשלה, שמובאת לממשלה, אמורה לבוא לממשלה ביום שלישי, והדבר הזה הופך להיות ממשי ומוחשי, כאשר החוק מדבר כבר על דדליין, על 19 במאי שבו אמורות להתחיל אישורים והצבעות, ושר הביטחון גלנט רואה את הדבר הזה, ולמעשה מוציא מהאוב איום שהוא הוציא כבר קודם, רק שהפעם באמת זה הרבה יותר מעניין, מכיוון שאנחנו רואים שהדבר הזה מתקדם, חוק הגיוס, או מי שקורא אותו יכול לקרוא לו חוק האי-גיוס, באמת מדבר על העלאת גיל הפטור בצורה משמעותית לגיל 36, כך שיהיה הרבה יותר קל לא להתגייס. מדברים גם על תמריצים כלכליים, אבל זה לא מספק את שר הביטחון ויתר וחלקים גדולים משרי הממשלה. בואי נשמע קודם כל את מה שאומר שר הביטחון בהקשר הזה, ושימי לב על מי הוא שם את הזרקור, מי מקדם את החוק לפי גלנט.
ביום שלישי הקרוב תובא לממשלה הצעת החלטה בנושא הגיוס על ידי ראש הממשלה וביוזמתו. עמדתי לא השתנתה. לא יהיה שותף לכל הצעה שאינה מוסכמת על כל חלקי הקואליציה, ומערכת הביטחון בראשותי לא תגיש אותה לחקיקה. לפיכך, איני עומד מאחורי ההצעה המתגבשת ולא אתמוך בה.
אז השר גלנט אומר, ראש הממשלה הוא מגיש אותה וביוזמתו, ואני אתנגד להצעה הזאת. זה גם מאוד מעניין, מכיוון חוק גיוס שיש לו השלכות מאוד ישירות על מערכת הביטחון. מי שאמורה לאמץ אותו ולקדם אותו היא מערכת הביטחון, ועומד כרגע ראש מערכת הביטחון השר גלנט ואומר, הדבר הזה לא מקובל עליי. אנחנו רואים תגובות גם מהשר גנץ שמתנגד להצעה הזאת, גם אגב בעבר שרים בליכוד אמרו שאנחנו נגד, כך שלא בטוח שיש רוב להצעה הזו, ואסתי, זה מעמיד את ראש הממשלה בפני משבר ממשי עם החרדים, החרדים שכבר רוצים למצוא פתרון לסוגיה הזאת כדי להימנע מסנקציות כלכליות, להימנע מגיוס בכפייה לחרדים. כרגע ראש הממשלה צריך להחליט האם הוא מביא הצעה עדינה יותר שתהיה מקובלת גם על גלנט, גם על גנץ ושותפיו, או הצעה ולא תהיה מקובלת על החרדים, או הפוך, אולי אפילו יצטרך לבחור. כך או כך הדבר הזה הופך להיות ממשי, ושר הביטחון לפני אמרתו לוושינגטון אומר לדבר הזה, אני לא מסכים.
תודה, סולימן.
תודה.
הלווייתו של סמל ראשון ליאור אביב מראשון לציון, לוחם בחטיבת הנחל, תתחיל עוד מעט בשעה אחת בראשון לציון. שוחחנו לפני זמן קצר עם רבו מישיבת בני עקיבא בדרכו לבית העלמין. הרב אריאל רוקח, רבו של ליאור אביב, שלום.
שלום וברכה, שיהיה פורים שמח.
איך אפשר? איך נוכל? ימים קשים, והנה אתה מהבית תלמיד.
קשה מאוד, מאתגר. חזרנו אתמול מקריאת המגילה של ליל פורים, והתבשרנו באמת בבשורה מאוד מאוד נוראית הזו. ליאור בן מחזור ד' אצלנו, סיים אצלנו לפני 3 שנים. נער יפה תואר ותואר, מציל נפש אמיתי.
ספר לנו עליו שנכיר אותו.
ליאור למד אצלנו כשהוא סיים את בית הספר היסודי בראשון, התחיל אצלנו בחידה זי עד י"ב. נער שקט, צנוע, תמיד חיוך, אהוב מאוד על החברים, על המורים, אדם של מים שקטים, אבל חוקרים עמוק. שלחה אתמול אחת החברות לצוות החינוכי סיכום שהעלתה מלפני כמה שנים של ישיבה פדגוגית. ומי שעוסק בחינוך יודע שליד כל תלמיד אנחנו כותבים את ההערות, מי צריך כך ומי אחרת. אצל ליד שמו של ליאור יש מילה אחת. מדהים. ליאור ידע להיות האיש הנכון במקום הנכון ובזמן הנכון.
נודע לכם אתמול, ספר איך נודע לך על נפילתו.
אני כאמור שבתי מקריאת המגילה ותפילת ערבית של מוצאי שבת. נשאיר את אבא של אחד החברים. לחבר היה קשה להתקשר, אבא התקשר אליי, אמר לי ככה ידיעה ראשונית מהשבר ומהאלם. נרחשתי תוך כך, הרבתי ביד טלפון להורים, רגע נוודא טלפון חצי מגומגם, חצי מאוסס, אבל רגע נוודא, ואכן האבא ענה לי ושיתף אותי שבדיוק הם יושבים עם נציגים של הצבא. הגעתי פה בערב למשפחה, להורים, משפחה אצילית, רואים איך את תפוחים לא מוליד אגסים. ציור גדל בבית מחובר, שורשי, בית גם של מדינה וחסד. כשדיברתי היום עם אחד מבני המשפחה, הוא אמר לי, המסר, קשה לנו לדבר, אבל המסר הוא אחדות, אחדות, אחדות. זה מה שאנחנו רוצים. כל השאר לא מעניין.
ואתה עושה דרכך עכשיו להלוויה, אנחנו שומעים אותך שאתה בנסיעה, וכל שנותר לנו להשתתף בצערכם של המשפחה ושל כל הקרובים.
כן, כן, אנחנו בדרך,
הבוגרים,
אנחנו בדרך לחזור לארץ, לחזור לבית, הורים, קהילה, ישיבה, ישיבת בני עקיבא בראשון, כמו קהילה קטנה, ואתמול שנודע הדבר, מול המצד האחד זה הפורים, החג החגיגי והססטוני, כל כך שמח. ומהצד שני, הבשורה הזו, זה שתי תנועות נפש סותרות, שצריך לראות איך מאחדים אותם, איך מכילים אותם. האחיזה הזו אולי באותו משפט של לך כנוס את כל היהודים, שאסתר אומרת למרדכי. אלה התחושות המאוד חזקות, אלה הדברים המאוד מהדדים. אנחנו צריכים ממש כולנו, מלמעלה ומלמטה, מימין ומזמיק, בכל הכיוונים, אני אפילו כל מי שחלק מהעם הזה, להיות פשוט ביחד.
סמל ראשון ליאור אביב, בן 21 מראשון לציון. לוחם בחטיבת הנחל גדוד 932, נהרג בהתקלות עם מחבלים בבית החולים שיפה בעזה. תנחומינו, תודה שדיברת איתנו, הרב אריאל רוקח, רבו של ליאור מישיבת בני עקיבא בראשון לציון.
צורות
12 עכשיו ועוד 43 דקות בחצי היום, עכשיו אנחנו לצפון. חן ביאר כתבנו, שלום. פעמיים בשעות האחרונות נשמעו אזעקות שווא בלילה, נורא מתח כבד של עשרות רקטות לעבר צפון הגולן. גם אזעקות שווא, צריך להגיד, מטלטלות את כולם.
בהחלט, מטלטלות, בעיקר כאשר הן מגיעות ביום כזה שהוא יום חופש, באזורים שבהם היישובים אינם פונו וכל התושבים נמצאים בהם, גם הילדים, בחלק מהמקרים תוך כדי אירועים לחג הפורים, והאזעקות האלה נשמעו, וזה בהחלט מבהיל ומטלטל, גם אם מסתבר בדיעבד שמדובר באזעקות שווא. בשני המקרים היה חשש לחדירה של כלי טייס עוין, האזעקה המוקדמת יותר נשמעה בשורה של יישובים בחלק הדרומי של רמת הגולן, לאחר מכן נשמעו אזעקות דומות גם באזור של עמק החולה, כאמור דובר צה"ל הודיע לאחר שתי האזעקות האלה שלא היה בסופו של דבר חשש מחדירה שכזה, ומדובר בזיהוי שגוי. ואנחנו מדברים אסתי על מתח כבד שנורה לאזור צפון רמת הגולן בשעות הלילה, מעט לפני אחת בלילה. האזעקה נשמעה גם בסניר בצפון עמק החולה, כ-50 רקטות שוגרו מלבנון. צהל השמיד את המשגרים מהם בוצע הירי הזה, לא היו נפגעים ונזק, היו ארבעה יירוטים, יתר הרקטות נפלו בשטחים פתוחים, והמתח הכבד הזה, כאמור כ-50 רקטות, מגיע בתגובה לתקיפה של צהל באזור בעלבק, אזור מרוחק יותר מ-100 קילומטרים לגבול הצפון, קרוב לגבול לבנון וסוריה, תקיפה שהיא לכשעצמה מגיעה כתגובה להתפוצצות שני כלי טייס בלתי מאוישים אתמול במהלך היום, שני כלי טייס שחיזבאללה ניסה לתקוף באמצעותם עמדה של צהל באזור עמק החולה, אגב גם כן באזור של יישובים שמדרום לקו הפינוי שבהם יש תושבים.
חן ביאר, תודה רבה.
תודה, אסתי.
איתמר גור ממושב נוב מצטרף אלינו, שלום.
שלום, פורים שמח.
מנסים, איך זה נראה אצלכם?
איך זה נראה אצלנו, כן. האמת שהשמחה גדולה, ויש לנו פה כרגע במרכז היישוב שוק פורים, וכל הילדים נמצאים והמבוגרים, וחגיגה גדולה, שזה עכשיו. זה נכון שבשנות שעה 9:30 הייתה פה הזקה. יש לנו איזשהו מנהג פה ביישוב לעשות איזושהי רכבת ארוכה כזאת עם מחלי פרי שהילדים מחופשים נוסעים ברחבי המושב. וזה היה בדיוק בזמן ההתארגנות לרכבת הזאת, אז הייתה קצת דרמה, אמנם.
מה קרה? תתאר את הדרמה, אז הדרמה הילדים כזאת. עומדים בדרך כן, לתהלוכה תארי... עם התחפושות.
תארי לך שסדר גודל של יותר מ-100 ילדים בעצם מסתדרים על הרכבת הזאת בתוך מין מחלים גדולים של פרי, והכל שמחה וססון, ובאותו רגע בדיוק יש הזקה. וכולם מתורגלים, זאת אומרת, יש גם מבוגרים בסביבה ויש חברי כיתת כוננות, ואנחנו די היינו ערוכים, לא ידענו שזה יקרה, אבל אנחנו כבר תקופה ארוכה ערוכים למקרים כאלה פה.
איך זה נראה, איתמר? תאר לנו את התמונה.
אז התמונה היא שכולם שמחים וצועלים, ואז פתאום הזקה.
ואז?
ואז כל הילדים יוצאים החוצה מהעגליות האלה, ונשכבים על הרצפה, ומחכים ש... מחכים שיעבור 10 דקות של פיקוד העורף מגדיר לנו. זה לא נעים, ילדים מלחצים, גם המבוגרים מלחצים, זה לא סיטואציה נעימה לאף אחד.
למה התחפשו אצלך הילדים?
הילדים שלי כבר עברו את גיל התחפושות, אבל ניכר בהחלט פה עלייה במפלס החיילים בקרב הילדים. אנשי כוחות הביטחון באופן כללי, שוטרים, הילדים מזדהים. עם התקופה.
אצלכם בנוב, אתם דרום הגולן, היו הרבה הזקות בזמן האחרון.
אנחנו בדרום הגולן, לאורך כל האירוע, זאת אומרת, בוא נגיד מאוקטובר, אנחנו, היו פה אירועים ספורים. אבל זה מדי זמן, מדי כמה זמן יש אירוע כזה, פעם הוא אירוע אמת, פעם הוא אירוע שב, אבל זה באמת לא משנה אם זה אירוע אמת או אירוע שב, כי זה, כי רגע הזקה או רגע התראה, הוא בעצם משביט את כל הפעילות, הוא משפיע על המבוגרים, על הילדים, וזה באמת מציאות שהיא בלתי נסבלת, זאת אומרת, המתח המתמיד הזה שאנחנו מחזיקים. אבל חשוב לי ביחד עם זה גם להדגיש, זאת אומרת, קהילת מושב נור, ובכלל קהילת הגולני, קהילה חזקה, ויש פה חוסן, ואנחנו, לא פינו אותנו עדיין.
כן, זאת השאלה הבאה, לא פינו אתכם? וזה, אתה כבר המשכת, ואתה מקווה שלא יפנו.
אני גם מקווה שלא יפנו, אני חושב שוב, אין לי טענות לתושבים, אבל בתור מדיניות, אני חושב שהמדיניות של פינוי היא מדיניות לא נכונה. בסוף, לפנות זה הכי קל, כן? אבל מדינת ישראל צריכה לאפשר לנו לחיות כאן, ולדאוג שבצד השני מתפנים, לא בצד שלנו. אז אחד חשוב לי שבאמת שתבינו שאנחנו מחזיקים את זה ואנחנו בסדר ויש חוסן ואנחנו נותנים פה מרחב פעולה לצבא ולמדינה וסומכים על הצבא לגמרי, הצבא עובד פה בשיתוף פעולה מלא, יש פה כיתות כוננות מאוישות באופן מלא ואנחנו מרגישים את הצבא בכל מקום. יחד מזאת אנחנו באמת מצפים שדברים כאלה לא יקרו, זאת אומרת לדאוג למצב שאנחנו חיים בביטחון, ואם מישהו צריך לא לחיות בביטחון, זה בצד השני, ולא אנחנו.
מה אתה עושה ביום יום שלך?
אני ביום יום שלי חקלאי.
מה מגדל?
אני מעבד פה אפרסקים ונקטרינות, ממש על קו הגבול, וגם בחלקות שלנו בינתיים אנחנו ברוך השם מצליחים לעבוד, שלא כמו האחים שלנו בגליל עליון ובמטולה, אבל אנחנו בינתיים, ואני מקווה שזה ימשיך ככה גם, עובדים כרגיל.
איתמר גור ממושב נוב, תודה רבה ושיהיה לכם פורים שמח.
תודה רבה גם לכם.
תודה רבה. פרסמות. 8:01, אירוע ירי פלילי חמור באשדוד, אדם במדי חייל נכנס לדירה, ירה למוות, רצח אישה, ואז ירה בבעלה שנפצע, כל זה ליד ילדיהם. אסף אוזיילוב, אתה שם, מדובר בסכסוך בין עבריינים?
כן, כך זה נראה. היעד היה אותו אב משפחה, שגר עם אשתו, עם הילדים, מול עיני הילדים התרחשה הזוועה הזאת, כשאותו מתנקש, נכנס לתוך הבית כשהוא מחופש במדי חייל. אמרו לי כאן שכנים, זאת הסיבה שהאישה, אם המשפחה פתחה לו את הדלת, כי מראש היה להם איזשהו חשש שמשהו כזה כנראה הולך לקרות, כי הם בעצם השתמשו גם בדלת אש שמובילה לדירה שלהם, נעלו אותה, נעלו את הדלת, הייתה מצלמה שהם התקינו מעל הדלת, ובכל זאת היא פתחה כנראה בגלל אותה תחפושת. היה כאן מתחת לבניין הילד שלהם, כשהוא עדיין בפיג'אמה, והמכנסיים של הפיג'אמה מכוסים בדם, והוא הצביע על המכנסיים, והוא אמר, זה הדם של אמא שלי, הוא ירה באמא בלב, והוא חזר על זה כמה פעמים, כאילו שהוא מספר איזשהו סיפור בצורה מנותקת, בהלם. והרצח הזה בבניין יוקרתי על הים, שתי קומות מתחת לדירתו של ראש העיר אשדוד יחיאל אסרי, בקומה השמינית, נשמע את פרמדיק איחוד הצלה דניאל בוקובזה שהגיע לכאן ומיד ראה מולו את הילדים המבועלים.
הגענו למקום, ראינו שמדובר בשתי נשים וגבר שסובלים מחבלות ופציעות חודרות בצפת ירי. הנקנו להם סיוע ראשוני, רפואי, הם פנו לבית חולים סוטה באשדוד. נראה מאוד קשה, כמו שראיתי דבר ראשון זה הילדים. ראיתי שיש צוותים שמטפלים בהורים, לקחתי אותם לתוך חדר של אחד השכנים פה, וישבתי עם הילדים. עד הרגע הזה אני עם הילדים איתם מטפלים איתם, וביחד עם צוות חוסן. עכשיו הרווחה של העירייה כבר פה, ומגיעים לטפל בילדים.
אמרו לי כאן שכנים שהאישה נאבקה עם אותו מתנקש, ואז הוא בעצם ירה בה ורצח אותה. נשמע דברים שאמר כאן אחד השכנים בבניין הזה.
לקחתי את הילדה בדיוק לקייטנה, ופתאום שהגעתי לחניון, שמעתי על זקת אש. עוד בסדר, אבל אתה יודע, לפעמים קורה תקלות כאלה של הזקות. ואז כשהגעתי לבית, התקשרה, אמרת לי שהיה עיריות. אמרו שהיה עיריות השכנים. ואז אמרתי, בטח זה נפצים, פורים, אתה יודע, מפוצצים נפצים. הסתכלתי בבחוץ, ראיתי אמבולנסים מגיעים, אז ירדתי למטה, ועזרתי להם לעלות כאילו לקומה. ניסיתי לפתוח את הדלת הגדולה, דלת של אש כזאת, הייתה סגורה. הם לא נתנו לנו להיכנס, הם חשבו כנראה שזה ממשיכים לראות, או לא יודע מה. כל הקומה הייתה מפוצצת בכדורים וסימן לדם. ואז ראיתי את האישה שם שוכבת ממש עם דם, והיה שם גם היה לה מישהי שם רובה M16, אני לא טועה, נראה לי נכללות, היא ניסתה לראות באחד בזה שירדתי, אני חושב, כי כל הלובי היה ממש כמפוצץ כדורים.
כן, זה קרה ב-8:10 בבוקר, והמשטרה עדיין מחפשת אחר אותו מתנקש שהצליח להימלט.
אסף פוזיילוב, תודה.
תודה.
סיימנו שעה ראשונה של בחצי היום, וכולנו נחזור לעוד שעה עם הרבה מאוד דברים מעניינים ועדכונים, וגם פורים עם אסתר המלכה ומורדכי, נשאל איפה הם באמת קבורים. גם הספורט עם האירוע הקשה של האלימות אתמול בין אוהדי הפועל תל אביב בכדורסל להפועל חיפה. ובתרבות רוני ניניו במאי הסרט טור פרידה. שערו איתנו, שלום.
כאן רשת בית. אסתי פרז בן עמי.
עכשיו 1:05 בחצי היום, שעה שנייה של משדר הצהריים כאן ברשת בית. עורך המשדר הוא גיא קוטב, בהפקה שלנו יעל שקד ועמית כהן, טכנאי שידור חיים זקן. קרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא, שלום.
שלום, אסתי.
את עם העדכונים האחרונים, קרמלה, על הלחימה בח'אן יונס שנמשכת.
כן, כפי שאת אומרת, צה"ל ושב"כ החלו במבצע במערב ח'אן יונס, 40 מטרות טרור הושמדו מהאוויר. כוחות צה"ל חיסלו מחבלים מטווח קצר בהתקלויות. השב"כ וצה"ל פתחו הלילה במבצע בהובלת אוגדה 98 בשכונת אל-עמל שבמערב ח'אן יונס להמשך פירוק תשתיות הטרור וחיסול מחבלים במרחב. המבצע הזה החל במטס תקיפה. במסגרתו מטוסי קרב של חיל האוויר השמידו כ-40 מטרות, מבנים, מנהרות, תת-קרקעיות, תשתיות טרור, בתיאום משולב של לוחמים, קומנדו, גבעת וחטיבה 7, הם מחתרים את המרחב וממשיכים לחסן מחבלים. גורמי צבא אומרים לנו, חיים ממבצע למבצע, מאירוע לאירוע, זה יכול להימשך שנים. כל עוד הדרג המדין לא מקבל החלטה ומשיב, ונדבר על זה אחרי הניצחון כשיגיע הזמן, אין תשובה בינתיים מי ישלוט בעזה, אומרים אותם גורמים, בביקורת כמובן על הדרג המדיני.
קרמלה מנשה, תודה רבה לך על העדכונים האלה.
תודה.
עכשיו אנחנו מעזה שוב חוזרים אל הצפון, מצטרפת אלינו חברת קיבוץ מצובה, שנמצא מאוד מאוד קרוב לגבול, עדי שווימר הזוגי, שלום.
שלום.
מתי היית פעם אחרונה בבית, עדי?
סוף שבוע הזה, החלטתי...
החלטת לנסוע?
החלטתי, האמת היא שבלית ברירה, כשאתה לפעמים עם ידיים קשורות, ואתה מבין שאין לך אופציה אחרת, אז אתה נוסע הביתה, למקום שאולי לא מוגן, מבחינה ביטחונית, אבל נותן לך להרגיש הכי טוב בשעה הזו. אנחנו נמצאים כרגע בחדר של 30 מטר, 4 נפשות. יש לי בנות גדולות, 17, 14 ו-11. לא בחדר של 30 מטר, כל אחד יכול להבין שככה אי אפשר לנהל חיים נורמטיביים. ובסוף שבוע האחרון הבנתי שאין לי אופציה אחרת מלבד לנסוע הביתה ולעשות שם את השבת, כדי להיות גם עם בעלי וגם עם נותיי.
עם בעלך, כי הוא נמצא שם כל הזמן? בקיבוץ?
כן, הוא נמצא, הוא עובד, הוא עובד חיוני, אז הוא עובד, הוא גר באזור, ונאלצנו לנסוע הביתה. אנחנו נמצאים בבית מלון, היינו בירות הכרמל, עברנו עכשיו למלון אחר, כדי שהבת הקטנה שלי תישאר שם בבית ספר, ואני לא אצטרך, ולא יאלץ להעביר אותה שוב בית ספר, וכרגע אנחנו בבית מלון, שלא מאפשר לנו לקבל שני חדרים, למרות שדרך אגב, לפי משרד התיירות, אנחנו זכאים לקבל שני חדרים, אבל מאידך, בית המלון, במשרד התיירות, מאפשר לבית המלון לקבל החלטה, האם יש לנו את הזכות לקבל או לא. שזה, את יודעת, חסר, איך אני אומר, השתמש במילים הכי...
תשתמשי, כן.
חסר האחריות מצד משרד התיירות לאפשר בסוף לבית עסק לקבל החלטה עבור...
אם לצמצם, אם לצמצם את החדרים או להרחיב את החדרים, הרי ברור מה העסק יבחר לעשות.
פחות מזה, האם יש לי את הזכות לקיים את הצרכים הבסיסיים שלי או לא כבן אדם?
ומה התשובה שאת נותנת לעצמך?
שאין לנו את הזכות. אנחנו, דרך אגב, פניתי למשרד התיירות, אין עם מי לדבר. אנחנו מקבלים תשובות, את יודעת, הבוקר חברה שלי דיברה עם משרד התיירות, ואני חייבת להגיד לך, אני הייתי עמומה, בעלה קצין קבע, שלח להם הודעות למשרד התיירות, התקשר, יצר איתם קשר, והם אמרו לו, תקשיב, כי הוא לא קיבל חדר נוסף כשהוא מגיע בסופי שבוע. אז הם אמרו לו, אם אתה רוצה חדר נוסף, אתה צריך להיות רשום כל השבוע. אז הוא אמר להם, אבל אני לא יכול להיות רשום כל השבוע. אני צריך לדווח בצבא שאני נמצא בצבא. בקיצור, מה שהם מבקשים ממנו, משרד התיירות, שידווח דיווח כוזב, משרד ממשלתי במדינה.
כדי לקבל עוד חדר.
כן. אני אומרת, אתם נותנים לגיטימציה להעביר מידע כוזב? איפה נשמע דבר כזה?
תספרי לי איך עדי נראים החיים שלך בחצי שנה האחרונה. שלוש בנות גדולות בגיל ההתבגרות, עם האיש שלך שאת בקושי רואה אותו אולי בסופי שבוע, עם הבירוקרטיה שאת מספרת לי עליה, עם מלון ואחר כך מפונים למלון אחר, עם זה שאתם מתגנבים, כמעט הייתי אומרת, לבית שלכם בסופי שבוע, כדי להיות עם אבא ועם עם הבעל, וגם זה תוך שזה מסוכן. ובתוך כל אלה, את גם צריכה לריב עם כל הרשויות. תספרי לנו איך זה נראה. תיארתי את זה נכון?
תיארת את זה מדויק מאוד. אני מרגישה שהממשלה, ולא רק אני, זה עצוב לי להגיד, אבל כל אדם חבר שאני מדברת איתו, שתושב הצפון, אז התחושה היא שהממשלה מזניחה אותנו. התחושה היא שאנחנו אזרחים שקופים. התחושה היא שאנחנו נמצאים בחוסר ודאות מתמיד, גם לרווה ובטח לבאות, ועם ידיים קשורות לקבל כל החלטה להיות אדם עצמאי בדמוקרטיה, במדינה דמוקרטית. וזו תחושה נוראית לצד האחריות שלי כהורה לתת לילדים שלי את התחושת מוגנות המיטבית, אין לי אותה.
יש תמיכה של הקהילה? אתם ביחד או שגם זה יתפרק?
גם זה יתפרק. והיום אנחנו נמצאים קומץ של משפחות שנאלצו להישאר באזור כדי שהקטנים שלנו לא יעברו בתי ספר.
איפה המלון שאתם נמצאים בו?
בטירת הכרמל.
בטירת הכרמל?
כן. וגם זה עלול להתפרק. כי אין לנו את התנאים. את יודעת, יש משפחה בנוסף אליי, שהאימא נאלצה...
אני אעצור אותך לרגע, יש אזעקות עכשיו באזור עוטף עזה, בזיקים יש עכשיו אזעקה, אנחנו מודיעים את זה לטובת כל מי שנמצא שם, שיכנסו למרחבים מוגנים, ותכף גם נעדכן. אני חוזרת אלייך.
כמון יש משפחה שהאימא נאלצה להעביר את הילד שלה לסבתא, כי אין לה אפשרות לשים בסוף שתי מתבגרים איתה בחדר. אין מקום. אז הוא עבר לסבתא. אני אומרת, עד כמה המדינה תיתן את הלגיטימציה לגופים לפרק את המשפחות? בטח שאנחנו לא יודעים מה הצפי. אני פונה למועצה, אני מבקשת מהם, תנו לי הסעות, אני אצא לדיור עצמאי, אני רוצה להזכיר. את יודעת מה התשובה היא?
מה?
לא. אז למי לפנות בשעה הזו?
אם זה היה תלוי בך, היית חוזרת הביתה?
כן.
למרות שנורא מסוכן שם?
למרות, את יודעת, המצוקה הרגשית במצבים מסוימים עולה על הפחד הביטחוני. וזאת התחושה שלנו. וכמוני כבר חזרו. בצערה ואני אומרת.
כן, בהתגנבות יחידים אני אקרא לזה ככה. אנשים חוזרים כבר לאט לאט.
ברור, אני יכולה להגיד לך שיש עוד משפחות שעתידים לחזור. מסדרים את הבית כדי לחזור, כי אין לנו פתרונות. כמה אנחנו יכולים להרגיש שבועים? את יודעת, גם היום אחד התחושות הרווחות שלנו כמפונים, זה שאנחנו לא רצויים.
מה זאת אומרת? מי נותן לכם את ההרגשה הזאת? הרשויות או...
לא, אם את מגיעה היום לבית מלון, ובסוף, את יודעת, בתי מלון היום חזרו לשגרה עסקית, והם מעדיפים לתת את החדרים שלהם לאורחים חיצוניים, כי זה הביזנס שלהם, ומצמצמים את הילדים שלי, וכל שנייה אומרים להם, אל תסורה, שהם בסך הכל רוצים להיות ילדים, ואומרים לי, הם לא נותנים לי את החדר, שאני זכאית לו, נוסף, וכל רגע אומרים לנו, אל תסו ככה, כן תסו ככה, אז זה לא תחושה שאתה לא רצוי? תחושה שלא רוצים אותך.
מאוד קשה לשמוע את הדברים האלה.
ולמי אנחנו, עם מי אנחנו אמורים לדבר? איפה הממשלה להקים היום בצפון מנהלת תקומה כדי לדאוג לזכויות שלנו, כדי לתכלל אותם, כדי שמישהו יגיד לנו מה קורה בראשון לספטמבר?
את יודעת כמה אנשים דיברנו איתם כאן במשדר הזה, והם ביקשו את אותה בקשה, ואני לא מצליחה להבין, כל כך הרבה זמן אחרי עוד לא הקימו משהו כמו תקומה כזה גם בצפון. אני לא מצליחה להבין את זה.
גם אני לא. גם אני לא מצליחה להבין.
ספרי לי על, על, על סוף השבוע, ככה לסיום שיחתנו, עדי, על, על להיות שם בבית, איך זה היה? תני לי ככה איזה... תכניסי אותי לתמונה אחת, להיות בבית. תמונה אחת שככה...
כל סוף סוף, ישנתי צהריים. איזה דבר אלמנטרי בסיסי זה.
שנץ.
כן. יכול בסיסי לישון? מה אני מבקשת? לישון? זה פתאום אתה מרגיש שאתה, הלב שלך נפתח, ויש לך פתאום את הנחת הזאת, הזה, סליחה, לשבת כמשפחה ולדבר, ושכל אחד יש לו את האפשרות לפרטיות, מה שלבנות שלי אין, יש לך מקום לסדר את הבגדים שלך, יש לך את הרגע הזה שאתה יכול לדבר איזשהו שיח סביב שולחן, בכיסאות אינטימיות, אתה יכול לאכול כמשפחה, איזה דברים בסיסיים אני מספרת לך?
ממש.
אין לנו היום את הדבר הזה. היום אני חוזרת מהעבודה בשעות מאוחרות, ונכנסת בסוף, איך אני אומר? לחדר מיטות. אין לי את האפשרות לשבת עם הבנות שלי, מלבד לשבת בלובי. אני אסיים ואספר לך,
כן.
שהיום הבנות שלי, כדי להרוויח במרכאות, רגע שקט שלהן עם עצמם, יורדות ללובי. וגם ברור לך שזה לא לבד.
ברור.
אבל איזה תחושה שלי כאימא, שהבת שלי צריכה להסתובב בלובי, כדי להיות רגע עם עצמה.
עדי, שבימי רזוגי, קשה מאוד לשמוע את הסיפור שלך, אבל חשוב מאוד שישמענו אותו. חברת קיבוץ מצובה, מפונה, יחד עם משפחתה, כבר עוד מעט חצי שנה. תודה רבה, ואני מקווה שבעקבות הזעקה שלך כאן, דברים השתנו, אנחנו נמשיך לעקוב.
תודה, תודה,
תודה רבה. הלוואי, הלוואי. תודה רבה.
ביי ביי.
17 דקות אחרי אחת, אנחנו עכשיו לרוסיה, שם מתאבלים היום על 133 נרצחים בפיגוע טרור באולם ההופעות סמוך למוסקבה. די שפרסמו הלילה סרטון שבו נראים המחבלים תוך כדי ביצוע העירייה. ברוסיה שוב מעדיפים להאשים את אוקראינה וגם את המערב. אלכס נירנבורג, שלום.
שלום אסתי, כן, אחרי האלם הראשוני, רוסיה בעיקר מתאבלת היום על קורבנות פיגוע טרור במתחם התיאטרון קרוקוס סיטי הול בפאתי מוסקבה. היום יום ראשון, יום מנוחה, שהוכרז כיום אבל לאומי, והדגלים בכל רחבי רוסיה הורדו לחצי התורן. מספר הנפגעים הרשמי עומד כעת על 133 הרוגים ו-154 פצועים. מבחינת נטילת האחריות, כפי שציינת, דאעש פרסם עליי לסרטון, בו נראים המחבלים כשהם מבצעים את הירי תוך קריאות שמחה בערבית. ברוסיה עצמה פורסם היום תיעוד חדש מהרגע שבו ההמולה שלפני הופעת רוק הופכת לטבח. הנה ככה זה נשמע. כן, אלו הקולות מקרוקוס סיטי הול ביום שישי בערב. בין האזרחים הרבים שהגיעו הבוקר להניח פרחים סמוך למתחם ההופעות, היה גם מאבטח שהיה באולם בעת הירי. זה מה שהיה לו לספר על רגעי האימה.
началось очень всё внезапно. Было подготовлено у них заранее это 100%, потому что очень профессионально.
כן, אומר המאבטח, הכל התחיל בפתאומיות, הכל היה מתוכנן בקפידה מראש. זה 100%. המחבלים פעלו בצורה מקצועית. הם עמדו וחיכו שכולם ייכנסו לאולם, ואז כשהמון נכנס פנימה, הם התחילו לראות לכולם בגב. אסתי, למרות נטילת האחריות של דאעש, רוסיה הרשמית ממשיכה לכוון לעבר ארצות הברית ואוקראינה. דוברת משרד החוץ במוסקבה מריה זכרובה תקפה הבוקר בחריפות את וושינגטון על כך שקבעה לשלטונות קייב אין קשר לאירוע. זכרובה כתבה בטלגרם, שימי לב, הלוואי והאמריקנים היו מפענחים במהירות כזו את רצח קנדי. אולי דאעש אחראים גם לרצח הנשיא שלהם לפני 60 שנה? לגלגה דוברת משרד החוץ של רוסיה. מי שהגיב לרמזים הרוסים לכיוון קייב היה נשיא אוקראינה זלנסקי, וגם הוא עשה את זה תוך שימוש בלשון מאוד מושחזת. נשמע.
Вчора в Москві. Очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити все це на когось іншого. У них завжди одна...
אומר נשיא אוקראינה, פוטין ועוד כמה חלאות מנסים להפיל את מה שקרה במוסקבה עלינו. הם תמיד מאשימים אחרים במה שקורה אצלם. זלנסקי הוסיף מתקפה אישית על נשיא רוסיה ואמר, כשהפיגוע התרחש, האפס הזה פוטין שתק משך יום שלם, ורק חיפש איך להאשים אותנו. הכל אצלו כל כך ספוי. הלילה אסתי, לאחר דברי זלנסקי, אוקראינה תקפה בטילים את חצי האי קרים. רוסיה מצידה שיגרה טילים לעבר קייב. נראה שהטבח הנורא בעולם התיאטרון ברוסיה רק מעצים את התחושה שעוד זמן רב לשפך בחלק הזה של העולם דם. אסתי?
אני איתך, מקשיבה לכל מילה. אלכס נירנבורג, תודה רבה.
תודה לך.
ארקדי מילמן, שלום.
שלום.
מי שהיה שגריר ישראל ברוסיה, ראש תוכנית רוסיה במכון למחקרי ביטחון לאומי. ברוסיה חששו מפיגוע מהסוג הזה? היו שם איזה שהם התראות שיכול לבוא אירוע כזה? היה חשש מהשלוחה הזאת של דאעש שם?
קודם כל, תיקון קטן לדברי אלכס לפניי, כבר הרוסים הודיעו על 154 נספים באירוע הזה, כן. הרוגים.
אז אנחנו מוסיפים, כל הזמן, למעשה המספרים כל הזמן, כן. עולים, ועכשיו מדובר על 154, כמו שאתה אומר, הרוגים.
כן, 154, וכנראה שזה לא מספר סופי, מכיוון ששם כרגע עובדים, והמבנה נהרס כליל. שזה גם כן שאלה תקף, אני אגע גם בזה. כן. אבל קודם כל, את צודקת לחלוטין, היו התראות, ודווקא מהאמריקאים, בשביעי במרץ, שגרירות ארצות הברית במוסקו, פרסמה התראה פומבית, שצפוי להיות תוך 10 ימים עד שבועיים, פיגוע. הם לא ציינו איפה, הם לא ציינו באיזה סדר, באיזה סדר גודל, אבל הם ציינו וביקשו מאזרחי ארצות הברית שנמצאים במוסקו, לא להיות באירועים המוניים. ואז, בדיעבד כבר אנחנו יודעים שגם בצינורות חשאיים האמריקאים העבירו את ההתראות לרוסים שצפוי כנראה להיות פיגוע מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד רציני. הרוסים כמובן התעלמו.
זהו,
יתרה מזו, ב-19 במרץ פוטין מופיע בפני בכירי ארגון הפייסב, שירות הביטחון הפדרלי, זה היורש של ה-KGB, ושם הוא נותן להם נאום, ובתוך הנאום הוא גם אומר שכביכול קיבלנו איזשהם התראות, אבל זו סחיטה ורצון לזרוע פאניקה בקרב האוכלוסייה שלנו. זאת אומרת, התעלמות טוטלית ושלילה טוטלית של אפשרות כזאת. והנה אנחנו מקבלים את זה, את האירוע.
לא רק שאנחנו מקבלים את זה, לא רק שהם התעלמו מהתראות, אמנם לא ספציפיות שהיו, עכשיו גם מאשימים גם את האמריקאים.
כמובן את האמריקאים ואת
האוקראינים. או את האוקראינים ואת האוקראינים, כמובן. כן. או אפילו ביחד. כמובן.
כן. או אפילו ביחד. עכשיו כן. יש כמה דברים שכמובן הנרטיב של פוטין שהוא עכשיו מנסה לבנות, שאוקראינה קשורה לזה ושארצות הברית קשורה לזה, אבל פוטין פעמיים אחרי הפיגוע הזה, פעמיים הודיע קרמלין לאמצעי תקשורת הממלכתיים שפוטין יופיע נאום לאומה, פעמיים הם ביטלו את זה, ורק כעבור הרבה שעות פוטין נאם וזה זנום קצר של 5 דקות, שגם שם הוא אמר איזשהו דבר שהוא הזוי. הוא אמר שכביכול המחבלים נעו לכיוון אוקראינה, שם הכינו להם חלון, אני מצטט, חלון כדי שהם יעברו לאוקראינה. עכשיו, כאן נשאלת השאלה, הרי כל הגבול עם אוקראינה נמצא במלחמה, שם חיילים, שם צבא, שם שירות הביטחון, אי אפשר לנסוע לשם, מכיוון שיצרו אותך מיידית. אז גם כאן יש סתירה פנימית, כן? זאת אומרת, הניסיון להלביש את זה על אוקראינים ועל האמריקאים, אגב, זה בדיוק מה שהם טענו כשהיה ניסיון הפוגרום במחצ'קלה, בסוף אוקטובר שנה שעברה, כשההמון הסוסוף ניסה לבצע פוגרום במטוס שהגיע מישראל, גם אז פוטין אחרי זה אמר שזה אוקראינים ואמריקאים, ארגנו ניסיון הפוגרום.
עכשיו בואו נדבר על השלוחה הזו של דאעש, ארקדי מילמן. השלוחה הזו, מה יש לו לחפש ברוסיה? מה המטרה?
כן, מה המטרה? הזירה הזאת היא כנראה שזה הפלג של הדאעש, שנקרא חורסן.
חורסן? יש לזה פירוש?
אני לא מומחה לזה, זה לא יכול להגיד. אבל מי שכנראה ביצע, כנראה שהמחבלים היו טאג'יקים, ששם זה בהחלט הפלג הזה פעיל. זה גם ברפובליקות מרכז אסיה, דאעש הצליח להקים תאים וקבוצות של פעילים שלהם, וכנראה שזה מגיע משם. עכשיו, זה פלג מאוד קיצוני, לפי כל מיני הערכות, הוא בין 6,000 ל-7,000 אנשים.
שמה, שהוא מתנגד לפוטין? מה הסיבה שהוא מגיע לשם?
הם למעשה נלחמים ברוסיה, מכיוון שהם טוענים שרוסיה היא זאת שניהלה מאבק נגד אסלאם, נגד צ'צ'נים, נגד כל מיני קבוצות אחרות של המוסלמים, ולכן הם צריכים לפגוע בהם.
אולי אפילו המעורבות הרוסית בסוריה, נגד
דאעש שם. חד משמעי, מעורבות רוסית בסוריה, מעורבות רוסית באפגניסטן וכולי. לאורך ההיסטוריה הם מונים כל מיני אירועים שרוסיה השתתפה ופעלה נגד אנשי אסלאם, ולכן הם חייבים לפגוע ברוסיה ובאזרחים רוסיים.
עד כמה התקשורת הרוסית עוסקת בסיפור הזה, ואם היא כן עוסקת, עד כמה זה בצנזורה, אתה יודע, בתנאים רוסים?
בתנאים רוסים. קודם כל, הם לא, נגיד זה ככה, הם לא עשו מיד שידור ישיר למה שמתרחש בעולם האירועים הזה.
אבל הרשתות החברתיות ברוסיה יחסית חופשיות?
כן, הרשתות הגיבו מיד, אבל גם היה, וכאן לא כל כך שמים לב בישראל, אבל היה ניחוח אנטישמי, ותקב אני אפרט. כבר רופיעו כל מיני ידיעות שיהודים אחראים על האירוע הזה. מדוע? מכיוון שהעולם הזה וקומפלקס הזה הוא שייך ליהודי הררי ששמו הגלארוס. זה מיליארדר, באמת יש לו כל מיני, נגיד זה כך, עסקים ברוסיה, הוא באמת איש עשיר מאוד, והוא הבעלים של המרכז הזה, זה מרכז ענק, זה אלפי מטרים מרובעים עם כל מיני פסיליטי, זה באמת משהו גדול, יפה וכדומה. עכשיו, איפה הבעיה? איך האנטישמים האלה קשרו את האירוע הזה? הם קשרו את האירוע לכבוד פורים. כי מכיוון שהיהודים חיסלו, שוב, זה שם סיפורים מדהימים ונרטיבים מדהימים, איך היהודים חיסלו את הפרסים, איך הם כולם מחסלים, ועכשיו הם החליטו לחסל את הרוסים.
איך הגענו עד לשם?
כן, הגענו עד לשם, ולא רק את זה, ועכשיו, מכיוון שפורים, אז יהודים עשו את זה. אבל יש פה עוד נקודה אחת שכנראה...
זה משהו שתופס תאוצה, עליל האדם הזאת, או שזה בשוליים?
תראי, אנחנו כבר הבחנו, כי אנחנו כל הזמן חוקרים את הנושאים האלה, אז כבר הבחנו כל מיני אנטישמים שהם כבר מנסים להדהט את זה. עכשיו, איפה כאן הבעיה? הבעיה היא במבנה עצמו. אף אחד לא מדבר, אבל איפה הבעיה? הבעיה שהמבנה הזה נבנה כנראה לא לפי הסטנדרטים של בנייה מודרנית. מכיוון שאנחנו ראינו שכשהתחילה השריפה, לא היו מנגנוני כיבוי אש, מים, זה וינקלרים, זה דבר שהוא היום בכל בנייה מודרנית. אנחנו לא ראינו שם שום התפרצות של מים או חומרים אחרים שהם מיד מחבים את השריפה. יתרה מזו, ככל הנראה הדברים נבנו מחומרים דליקים. מה שבמערב או בישראל אסור לבנות מבנים כאלה בחומרים דליקים. ולכן השריפה למעשה הייתה ענקית, okay. היא הרסה לחלוטין, כל המבנה קרס, זה ממש תמונה נוראית.
תמונה נוראית. אנחנו נסתפק בדברים האלה, רק נגיד לסיום, אנשים מאזינים לך כאן, וכבר לשאלתי על דאעש חורסן, כותבים לי שזה בפרסית, שמו ההיסטורי של חבל ארץ נרחב במרכז אסיה, משמעותו מקום זריחת השמש, ודאעש חורסן בא מהמשמעות הזו, אז כל רגע לומדים משהו. ואיזה יופי שאנשים מקשיבים ו... גם מלמדים אותנו.
גם אני למדתי משהו.
גם אני.
תודה רבה.
תודה רבה לך, ארקדי מינמן, מי שהיה שגריר ישראל ברוסיה, היום ראש תוכנית רוסיה במכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה רבה על שיחה מרתקת.
תודה.
פרסומות ועוד מעט עצוב, אבל בכל זאת פורים היום. עכשיו אחת ועוד אחת וחצי ועוד חצי דקה כאן בחצי היום, ואנחנו לפורים. יואב ברוביץ', שלום.
שלום אסתי, מה שלומך?
שלומי טוב, חג פורים היום, אבל חג מאוד עצוב. אתה הסתובבת בתל אביב, שם חגגו אלפי אנשים וילדים הגיעו למתחם הנמל, מחופשים. תן לנו קצת מהאווירה.
כן, אנחנו עדיין כאן במתחם נמל תל אביב, ובאמת, כפי שאת אומרת, אלפים רבים הגיעו. את יודעת, זה לא אירוע שפורסם יותר מדי. עיריית תל אביב גם לא קרא לזה אדלוידה, ובכך אולי נמנעה מכל מחלוקת ומשבר האדלוידה בירושלים. היא גם לא קרא לזה קרנבל, היא קרא לזה פורי מתוק לילדים, אבל באמת הגיעו המוני אנשים ומשפחות וילדים, וכמעט כולם מחופשים. ועל פניו זה נראה כמו כל פורים אחר, אבל כולנו יודעים שזה ממש לא כמו כל פורים אחר. בואי נקשיב קצת לקולו, דיברנו עם ליסיה ועדן מלכי, אם וביתה, שדיברו גם על החג וגם קצת על המלחמה.
אנחנו באים לכאן כל שנה, זה קרנבל אחד גדול בנמל, מאוד כיף פה, מאוד צבעים, אנשים מחופשים, שמחים, זה מה שצריך לראות.
הייתה מחשבה השנה בגלל המלחמה והחטופים אולי לוותר על חגיגות פורים?
ממש ממש לא, אנחנו צריכים לבוא, תמיד להיות שמחים ולהראות להם שהם לא ינצחו אותנו בחיים.
עדן, ספרי לנו קצת מה את מרגישה היום בפורים.
אני מרגישה כיף, והתחפשתי למקסיקנית, וכיף בפורים, כי מתחפשים ואוכלים ממתקים ומחלקים משלוחי מנות, והולכים למסיבות.
בואי נקשיב גם לאסתי, לגיל מיאר, התושב תל אביב, שהגיע מחופש עם בני משפחתו, אבל בחר לדבר דווקא על משבר החטופים.
בסופו של יום אסור לנו לשכוח את החטופים. עם כמה שאנחנו רוצים להמשיך להתחפש ולהמשיך לחיות, בגלל זה גם יש לי חברים שנלחמים עכשיו בעזה, בסופו של יום יש 170 יום, שיש כמעט 140 איש שעדיין נמצאים באבדון, אצל מפלצות. ואסור לנו לשכוח אותם. הדבר הכי טוב שאני יכול לאחל לנו ולכל עם ישראל לחג הזה, ששנה הבאה נחגוג כולנו כאן ביחד.
כולנו כמובן נברך על האיחול הזה והתפילה הזו של גיל מיארה, ובואי נקשיב לפני סיום קצת, את יודעת, קצת שירי פורים, באווירה באמת לא ממש שמחה, ועדיין מנסים לא לשבור מסורת של אלפי שנים, ולא לתת לאויבים שלנו כמובן לשבור את רוחנו בחג פורים הזה. הנה קצת קולות ושירים. כן, אסתי, אז אלה הקולות והשירים כאן מתל אביב. פורים שהוא על פניו כמו תמיד, אבל הוא מאוד מאוד שונה וגם יותר עצוב.
יואב בורוביץ', תודה רבה.
תודה.
רועי קייס נכנס לאולפן, שלום רועי.
שלום, אסתי.
בשל תקיפת רכב בבקעת הלבנון, מה הפרטים שאנחנו יודעים?
כן, זה ממש משהו שקורה בדקות האחרונות, לפי דיווחים בלבנון, כתבם ישראלי תוקף כלי רכב בעיירה אסוארי, זה בבקעת הלבנון, זה אזור די מרוחק, דרומית לבעלבק. אני מזכיר שהלילה ישראל תקפה גם כן בבעלבק, זה למעלה מ-100 קילומטרים מהגבול, זאת בתגובה על אותו שיגור של שני כתבמים לעבר משגר כיפת ברזל אתמול בכפר בלום. ישראל, לפי מה שאני זוכר, היא לא קיבלה אחריות על התקיפה הזאת בבעלבק, תקיפה חריגה. ורק נזכיר שלאחר אותה תקיפה, חיזבאללה שיגר מתח של 60 רקטות לעבר, כך הוא טוען, בסיס קלע, מחנה יואב ברמת הגולן. ייתכן מאוד שמה שאנחנו רואים עכשיו בעיירה הסוערת, תקיפה של רכב, זה למעשה התגובה, זה בכביש שבין דמשק לביירות, ואנחנו רואים, אסתי, שלמעשה חילופי המעלומות בין ישראל לבין חיזבאללה נמשכות. רק נגיד שלפי ערוץ אל-מנאר של חיזבאללה, יש נפגעים בתקיפה הזאת של הרכב בבקעת הלבנון.
תמשיך לעקוב ולעדכן. תודה רבה, רועי.
תודה.
ואנחנו חוזרים לפורים. רוצים לשאול, איפה קבורים אסתר המלכה ומרדכי היהודי? יש מחלוקת, מסתבר עד היום, איפה הקברים שלהם. הדוקטור תמר אלה מגינדין, שלום.
שלום רב.
מומחית לאיראן, מרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, את מחברת מגילת אסתיר מאחורי המסכה, וגם הרומן ההיסטורי המלכה, ואת בשבילנו המומחית כשרוצים לפתור בעיה שקשורה בנושאים האלה. אני מבינה שאין תשובה אחת משמעית, איפה הם, בישראל הקברים או באיראן?
זאת שאלה שהיא מאוד משעשעת אותי כל פעם מחדש, כי קודם כל מניחה שאנחנו מדברים על אירוע היסטורי ועל אנשים שהיו באמת.
נכון.
אני לא אומרת ש... כן, אני לא אומרת שזה לא נכון, אני אומרת שאין תיעוד לסיפור הזה מחוץ למקרא, ואין תיעוד ליהודים, אין תיעוד איראני ליהודים, עד המאה השלישית לספירה, שזה כמה מאות שנים אחרי האירועים. אבל, אם אנחנו רוצים להניח שזה באמת היה, אז יש שני מקומות שטוענים להיות קבר מרדכי ואסתר. אחד זה קבר מרדכי ואסתר בהמדן שבצפון מערב איראן. המדן הייתה בירת הקיץ של המלכים האחימנים, זאת השושלת שאליה משתייך החשברוש. החשברוש הוא כן מלך אמיתי. בירת החורף שלהם הייתה שושן, שוש שנמצאת, אפשר לבקר בתל שם עד היום, בדרום מערב איראן. וזה המקום הכי חם באיראן, כל קיץ נשברים שם שיאי טמפרטורה, זה מקום מאוד טוב להיות בירת החורף. המדן הייתה בירת הקיץ. המקום השני שמתהדר בקברי מרדכי ואסתר נמצא ליד קיבוץ ברעם בצפון מדינת ישראל. זה יותר נוח לנו.
כן, זה יותר נוח לנו, אין ספק, כמו קברים אחרים שאנחנו ככה, הופכים אותם ליותר נוחים, גם כשלא יהיו בטוחים שאומנם אנשים חשובים נקברו שם. זה אומר מה, אם אנחנו כבר הולכים עם הסיפור שזה יותר נוח לנו, שאלו את העצמות שלהם לישראל באיזשהו שלב, לארץ ישראל?
כן, יש, למעשה, האגדה היא שקורה שאלת העצמות שלהם, שזה קצת בעייתי מבחינה היסטורית, כי מבחינת ההיסטוריה המתועדת של איראן, שמתועדת גם אצל האיראנים עצמם, אצל המלאכים בטובות הסלע, וגם אצל היוונים, כורש היה סבא של אחשוורוש. אז זה יוצא קצת בעייתי, אבל לפי המסורת היהודית, הוא הבן של אסתר.
וואה.
כן, כי כורש נחשב משיח. ואיך יכול להיות משיח שהוא לא יהודי? אז סדרו לו להיות בן של אמא יהודיה, בכך שהוא הבן של אסתר, זה לפי מסורות יהודיות.
כן. לא יודעת אם נכון או לא נכון, אני מתה על הסיפורים האלה.
גם אני כל שנה צריכה להסביר לאיראנים מחדש, שזה סיפור, וזה חג נחמד, ואנחנו לא חוגגים את הריגת האיראנים, ואנחנו לא קוראים לזה חג הריגת האיראנים. ובאמת...
חוץ מזה שהם התחילו.
המן לא היה איראני. זה רק התפאורה, רק התפאורה היא באיראן. המן הוא מצאצאי עמלק.
אז את אומרת שהמחלוקת תמשיך, היא תימשך, היא לא תיפטר, וגם אנחנו לא בטוחים שהדמויות היו אמיתיות ולא
נכון,
נבדו מאיזה דמיון מפואר של מישהו.
נכון, גם הקבר בברעם זאת מסורת, ולמעשה גם קבר מרדכי ואסתר בהמדן זה מבנה שנבנה לפני מאות בודדות של שנים.
למה זה כל כך חשוב במחקר שעשית במשך השנים? למה זה כל כך חשוב לאנשים למקם את הקבר, ואולי גם להגלות לשם, ואולי גם לייחס לו איזה שהם סגולות? אנחנו רואים את זה עם עוד אישים בהיסטוריה היהודית.
נכון, האיראנים מתים על העניין הזה של עלייה לרגל.
גם היהודים.
נכון, והאיראנים היהודים, אפשר להבין שזה גם וגם.
גם וגם.
אם אני לוקחת צעד אחורה ומנתחת את זה מבחינה מדעית, אז אמונה זה אחד הדברים שבאמת הכי עוזרים להחלים להיכנס להיריון וכל הדברים האלה. אז יכול להיות שמי שהולך ויש לו אמונה שאסתר תעזור לו, היא באמת עוזרת לו.
טוב, אני מאוד בעדה, בעד אסתר המלכה, גם אם המציאו אותה. איך את עם פורים? השנה יש לנו פורים עצוב, אבל איך את עם החג הזה בכלל?
השנה פורים לא שמח. גם רואים את זה, יש גם הרבה פחות, לא רק הרבה פחות מסיבות, גם הרבה פחות הרצאות. אבל אני כן, ויש לאיראנים עכשיו גם חג, אנחנו בעיצומו של ראש השנה הפרסי, שהתחיל בלילה בין שלישי לרביעי ונמשך 13 ימים. אז את שני החגים אנחנו מציינים בלי יותר מדי שמחה.
נורוז או שאני לא אומרת את זה נכון?
את אומרת את זה מצוין. אז כן, עכשיו גם נורוז וגם פורים, ובניוזלטר ששלחתי הבוקר אמרתי, אני לא יכולה להגיד חג שמח, אבל אני כן יכולה לתת משלוח מנות.
כן, ואנחנו יכולים גם לקוות שחג פורים הבא יהיה שמח, ובכלל שיהיו ימים שמחים בקרוב.
כן, ובהמשך לסיפה של מי שהתראיין לפניי, לפני רואי, אני לא רוצה לחגוג איתם את פורים הבא, אני רוצה לחגוג עם כולם את פסח כבר.
כבר, ברור. כולנו רוצים לחגוג איתם את פסח, כן. עם כל ה-134. כן. יחזרו לפה. דוקטור תמר אילם גינדין, תמיד תענוג לדבר איתך, מומחית לאיראן, מרכז עזרי באוניברסיטת חיפה. התעלומה נשארה. תודה רבה.
תודה רבה.
עכשיו אחת ועוד 42 דקות, ליאן וילדאו שלום.
שלום, אסתי, צהריים
טובים. רציתי להגיד ליאן ספורט, אבל ספורט זה לא.
נכון, זו אלימות לשמה.
מה זה, אירוע חמור ביותר על סף ניסיון רצח?
לגמרי, לא יורד מהכותרות, יש כבר מעצר של בחור בן 17, שגם מוכר למשטרה מאירועים קודמים.
מי שלא יודע, תגיד על מה אנחנו מדברים.
משחק בכדורסל בדרייבין בתל אביב, אחד שלמה בין הפועל תל אביב לפועל חיפה, מסתיים בניצחון חיפה, יוצאים האוהדים של חיפה, קומץ אוהדים החוצה, ומתנפלים עליהם עשרות אוהדים של הפועל תל אביב. הם בורחים חזרה פנימה, וכבר אין הבטחה, אין משטרה, אפילו יורדים לפרקט לברוח, בחור אחד מקבל בעיטה לפנים, ומכות עם המוטות של, של הברזלים של הטופים, ודברים נוראים, לעיני המצלמות אגב זה קורה, עוד בחור גם כנחבל בראש, באוזן, הבחור הראשון שדיברנו עליו, מפונה לבית חולים איכילוב, שבר באף, זעזוע מוח, בקיצור, פשוט לא ממין הספורט, בוא נשמע דברים שסיפר לנו לפני זמן קצר, גם מי שנמצא בקשר עם אותו עד, יובל רוסמן, הוא יושב ראש הפועל חיפה, הנה.
צהריים טובים.
הצלחת איכשהו להקל את החוויה המפוקפקת הזאת מאתמול?
אני אומר בכנות, אנחנו עדיין באלם ולא מבינים בכלל מה קרה פה. לא מבינים אפילו מה קרה פה.
אבל אולי צריך להבין, כי אולי זה משהו שהיה צפוי שיקרה. אנחנו רואים שוב ושוב את החוויות שעוברים בכל מיני מגרשי כדורסל, כולל בדרייבין, וגם אתם התרעתם על ענייני אבטחה, אני מבין, אז תן לנו קצת מההיבט הזה.
אני אגיד לך בצורה מאוד פשוטה. לבוא היום ולשים עוד קין על הפועל תל אביב ועל אנשי ההנהלה שם, זה לא הוגן ולא אמיתי. אני אסביר לך גם למה. כי אם תלקח את כל מה שקורה בספורט הישראלי בכלל, בכדורגל, בכדורסל, בכל הענפים, תמיד בכל מועדון יש את הקובץ אוהדים, קובץ, קומץ, תקרא להם באשר הם, האלימים שהורסים את כל הדבר הטוב הזה שנקרא ספורט איכותי וטוב. ומה שקרה אתמול, נגמר משחק ספורטיבי ברמה גבוהה מאוד, משחק שכולם נהנו, ופתאום קומץ אוהדים התנפלו על האוהדים שלנו מחוץ לאולם. האוהדים שלנו ברחו לתוך הפרקט, שתבין, גיא גודס במהלך רעיון בערוץ הספורט, אני ורון וכל ההנהלה על הפרקט, כיסאות עפים עלינו נשברים, לא הבנו בכלל מה קרה, לא הבנו מה קורה שם. ומתוך המקום הזה, פתאום אנחנו רואים אוהד שלנו שרוע על הקרקע, שאוהדים של הפועל תל אביב מקים בו ללא רחמים, ללא רחמים, אנחנו בשעת מלחמה, להזזה לאן אנחנו הולכים מכאן. למזלנו הרב, זה נגמר רק בשברים באף, חבלות בראש, ולא נגרם פה הרג, כי זה יכל להיגמר באסון והכתובת על הקיר. אני יכול להגיד לך מי אשמים.
כן, זו השאלה, מי אשמים ואיך מתקנים את הסיטואציה הזו שחוזרת על עצמה.
מאוד פשוט, מערכת העקיפה במדינת ישראל מתנהלת ברמה, תת רמה, בושה וחרפה. לא הייתה משטרה, חברת ההבטחה עומדת מנגד, ברחו משם, לא עזרו, ברחו, מסתיים משחק, הם אפילו לא מלווים את הקהל החוצה, שהתפזר בצורה ראותה ויפה ומכובדת, וכדי שלא יהיה בעיה, הם הלכו הביתה, וגם יש לנו סרטון שמראה שאוהדים שלנו מקבלים מכות, וההבטחה עומדים. יאמר לזכותו של מר רמי כהן, יושב ראש הפועל תל אביב, שהוא רץ לכיוון ועזר. זה יכול להיות דבר כזה? איפה מערכת המשפט? נגד הפועל תל אביב, שנגד הפועל באר שבע, שעמדו בטקס, והוא נכנס לאולם. איך זה יכול להיות? מה, רמי כהן השם? יובל רוסמן יהיה השם ברוממה? או חס ושלום שמעון מזרחי? או הפועל ירושלים איפשהו? לא יכול להיות דבר כזה. אז למה יש חברות הבטחה ומשטרה?
תגיד, אתם בקשר עם האוהד הזה? מה קורה איתו? מה קורה איתו?
אנחנו היינו בקשר רציף כל הלילה, אני ורון המנכ״ל, גם עכשיו סיימתי שיחה איתו, הוא עם סחרחורות, הוא גר בתל אביב, אבל המשפחה בחיפה, לצערי, שמחתי, הם גרים לידי, אז בגלל האירוע, אז הוא עכשיו הגיע לקריות, האבא שלו ואח שלו הגדול הביא אותו בבוקר, הוא שוחרר מבית חולים איכילוב, והוא מתבקש לחזור לשם על מנת להחזיר את האף למקום בעוד מספר ימים. אבל זה אירוע מטורף, ניצלנו. אני אומר את זה שכל עם ישראל יבין, ספורט הוא לשם ספורט, ומי שאלים הוא צריך להיות מורחק לאלתר לכל החיים, ואי אפשר לבוא ולהאשים את האגודות. יש פה מערכת תקיפה שקוראים לה חברת הבטחה, משטרת ישראל ובתי המשפט.
הדברים ברורים. יובל רוסמן, יושב ראש הפועל חיפה, אני מקווה שנעסוק בניצחונות ספורטיביים ולא באירועים כל כך חמורים.
כי אתמול היה משחק ראוי ומשחק פשוט כיף לעיניים, והיו מלא ילדים ומשפחות, והייתה אווירה פורימית, טלוויזיה. מה אנחנו מראים לילדים? מה אנחנו מראים הביתה?
תודה לך, יובל, דברים ברורים, תודה.
להתראות, תודה.
אסתי, מפתיעה העמדה של, אולי באנשים רבים, העמדה של רוסמן שלא מאשים את הפועל תל אביב, כי התזה אומרת שהפועל תל אביב בגלל שהיא מועדון אוהדים, ורמי כהן הוא יושב ראש עמותת האוהדים, אז מגינים יותר מדי על החוליגנים האלה ולא מוסרים את השמות. אולי במקרים קודמים זה גם קרה, אני חושב שזה קו פרשת המים, זה לא יקרה, ואני מקווה שזה לא יקרה, והמשטרה כבר תפסה, ואני מקווה שתתפוס עוד, כי יש שם עשרות אוהדים, אז כמה מהם בהחלט צריכים לבלות בכלא.
יש לך עוד חצי דקה.
בוא נשמע את יושב ראש מנהלת ליגת העל בכדורסל, ארי שטיינברג, מה הוא חושב על כל הסיטואציה.
הקבוצות חייבות להיות חלק פעיל במאבק. זה אינטרס של הקבוצות. יש בעל הבית חדש, מעולה, שורה מצוינת לליגה, עופר ינאי בהפועל תל אביב. ונראה שהוא רוצה את השינוי הזה, והוא יעשה את השינוי הזה, ביחד עם, עם, עם הנהלת הפועל תל אביב. הם צריכים לדאוג במקרה הספציפי הזה. שאר הקבוצות צריכות כל אחת לעשות בדק בית אצלה, ושתופעות כאלה לא יקרו. המנהלת כמנהלת היא לא אמונה על המשמעת. גם את זה אולי צריך לשנות. אם בית הדין של האיגוד הכדורסל לא עושה את מה שצריך, ולא פועל כמו שצריך, אז אולי גם את זה צריך לשנות.
אולי צריך לשנות. אנחנו נביא את הרעיון המלא עם ארי שטיינברג גם ביומן הערב. נמשיך לעסוק בזה, אין מה לעשות. צריך להוציא את זה, להקיא את זה מתוכן.
כן, תודה רבה. בוודאי שנמשיך לעסוק בזה. אירוע נורא. תודה רבה. פרסומות.
תודה.
תכף דורית אסרף מזרחי עם התרבות, ורוני ניניו במאי הסרט טורפדה יהיה האורח שלנו. דורית אסרף מזרחי, שלום.
שלום, אסתי. היום אנחנו הולכות לקולנוע. ביום חמישי יצא הסרט טור פרידה, סרטו החשוב של רוני ניניו. שלום רוני.
שלום לכן.
שלום וברכה. אני כבר צפיתי בסרט.
כן.
אני לא אספר יותר מדי. כן. אני רק אגיד שזה סרט חובה. סרט חזק. סרט חובה. ואתמול, כשראיתי שוב את ההפגנות, גם בקפלן,
כן.
חשבתי עליך וחשבתי על קרמי, על, על דרור קרן.
כן.
אז תספר לנו לסרט בעצם, למי שלא יודע עליו.
הסרט מספר על קרמי, שהוא עיתונאי ליברל, שכותב הרבה מאוד נגד הממשלה ונגד העומד בראשה. ובאותו יום שבו מתרחש הסרט, שחררו את מספר הטלפון החסוי שלו, והוא מקבל הודעות נאצה, ובמקביל הוא גם עזב את הבית, ומנסה להגיע אל הבן שלו, האוטיסט, שנמצא באיזשהו הוסטל, ולא נותנים לו לצאת.
כי זה ימי קורונה,
זה ימי קורונה, נכון, נכון. והבת שלו הולכת להפגנות בבלפור, ובעצם
ואימא הסיפור שלו רוצה לעזוב את הבית, כי אבא שלו מעצבן אותה.
נכון, נכון. את מזכירה כל הזמן עוד ועוד דברים.
שאסור לי, וואו.
רגע. לא.
זה מותר, רק אל תלכי על הסוף.
זה מותר.
לא, את הסוף
לא. אבל בעצם הסיפור הנוגע ללב שלו כאיש משפחה, שמשפחתו מתפרקת, והילדים שלו, הוא דואג להם, זה יום שבו האדמה נפערת מתחת לרגליו. זה בעצם מהדהדת התפרקות הארץ הזאת. ושני הסיפורים האלה בעצם הולכים יד ביד בתוך העלילה של הסרט.
הסרט שנכתב לפני המלחמה.
הוא נכתב וצולם בתקופת הקורונה, התחלנו בתקופת הסגר השני. דרור קרן כתב איתי את התסריט אחרי שפניתי אליו לשחק את התפקיד הראשי. היה לי ברור שהוא האיש שצריך לעשות את זה, ומאוד נהננו לעבוד ביחד, והוא מאוד רצה שנכתוב יחד, ושמחתי על זה מאוד, כי הוא הרגיש את אותה הרגשה שאנחנו מרגישים עבודים. יש איזה מגפה, יש איזה אימה, ואנחנו לא יודעים גם איך מנהיגים אותנו בתקופה הזאת. תחושה שהחלטות הן פוליטיות ולאו דווקא לטובת האזרחים. ומשם בעצם התחלנו, והצילומים נערכו בתקופה של הקורונה, לפעמים אפילו הפרנו סגרים כדי לצלם. העריכה גם לקחה אחר כך זמן, כי שוב, אנשים היו עסוקים, והיו עוד אחר כך סגרים וכולי, וגם היו לי פרויקטים אחרים שעבדתי עליהם, אבל הסרט בעצם הגיע לכדי סיום בערך לפני כשנה, והתחושה הייתה שאנחנו נראה איזשהו סרט עם סיפור משפחתי וסיפור פוליטי חזק, אבל קצת בואו תראו באיזה תקופה אפלה היינו. אני מדבר בדיוק בתקופה בשלהי ממשלת בנט לפיד. והנה חזרנו לימי ביבי, ופתאום הבנתי שההפגנות בבלפור מתחברות להפגנות נגד ההפיכה המשטרית, והסרט הופך להיות עוד יותר אקטואלי, ואז הגיע 7 באוקטובר, ובעצם המגפה הזאת, או התחושה שהשמיים מעלינו אפורים בשחור לבן, הסרט הוא בשחור לבן, האימה, הפחד מהלא נודע, האובדן, איזה ייאוש, איזה תסכול מאוד מאוד גדול, שמשם יצאתי בכלל, זה הכל הוביל לאסון הנורא הזה שקרה לנו בשביל באוקטובר. עכשיו, אנשים חושבים, רבים מהם, שבכלל הסרט צולם לפני כמה חודשים, ואז הם שואלים אותי איך הספקתם. זאת אומרת שזה רק הולך ונעשה יותר שחור ויותר גרוע.
מיום חמישי זה מבטא הקולנוע. לכל מי ששמע נכון, אותנו עכשיו.
נכון, נכון. בינתיים יש הקרנות של טרום בכורה, שבה אני ודרור, לפעמים אילנית בן יעקב שמשתתפת,
כן.
ואחרים אנחנו עושים שיחות עם הקהל אחרי הקרנות.
תודה רבה, רוני.
רוני, נשים כאן, נשים כאן נקודה, כי זהו, נגמר המשדר.
נשימו נקודה, ואנחנו רוצים שהקהל יגיע.
בכל לראות. תודה רבה. סיימנו שעתיים של בחצי היום, גיא קוטב, יעל שקד, עמית כהן, שמעון דוקרקר, חיים זקן, אחרינו גדי לבנה, שלום.